If I could be a superhero, I would be Awesome Man. I'd fly around the world fighting crime according to my awesome plan. And if I saw criminals trying to lie, hurting other people and making them cry, I'd haul them off to jail in my awesome van. 'Cause I would be Awesome Man. Now, some criminals want you to be a criminal, and they offer you things like drugs, alcohol. But we know what to do, kids. We just say no. If I could be a superhero, I would be Drug-Free Boy. Telling the world of the evils of drugs and all of the lives they destroy. Well, I'd take all the junkie he's getting so high with their needles and bongs and their sticks made of tie. As I burn them alive, I would squeal with joy. 'Cause I would be Drug-Free Boy. If I could be a superhero, I'd be immigration dude. I'd send all the foreigners back to their homes for eating up all of our food and taking our welfare and best jobs to boot, like landscaping, dishwashing, picking our fruit. I'd pass a lot of laws to get rid of their brood, 'cause I'd be immigration.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע הפודקאסט לקולנוע, אני תום שפירה, ועמדי,
עמדך,
עמדכי,
עמדך,
כן.
אביעד שמיר, כן. יושב כרגע, אני לא עומד.
מה שנכון, נכון. למי שמאזין בפעם הראשונה, דבר ראשון, שלום.
היי, מה נשמע?
היי, היי, שבו, קחו כיסא, תירגעו,
היי,
זה
מה?
ייקח קצת זמן.
כן.
הקונספט של הפודקאסט הזה הוא מאוד פשוט, בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים.
שני סרטים.
כן.
אני רק מבהיר את זה.
כן. ואז אנחנו, אחד מהם חדש, אחד מהם ישן, ואז אנחנו משווים ביניהם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
ואז הם נלחמים עד המוות. ומי שמנצח עולה לתוכנית הבאה.
כן. אביעד, תן את האזהרה הקבועה שלנו.
יש ספוילרים. כאילו, ברבק.
אכן.
זה פשוט, אנחנו נכנסים לניתוחים, ניתוחים. אנחנו לא בהכרח ננתח, אנחנו לא יודעים מה בדיוק נגיד במהלך הפרק, יש לנו גם נטייה לסעוד מהנושא לפעמים, אבל אנחנו נכנסים לפרטי עלילה מתקדמים די מהר.
נזכיר גם שאת הפודקאסט הזה אפשר למצוא בפייסבוק, אם אתם פשוט מחפשים שורה שנייה באמצע, זה הדף שלנו.
מקום נחמד כזה, זה אתר חביב.
אפשר למצוא את זה ב-iCast, אם אתם מחפשים שורה שנייה באמצע, זה הדף
שלנו. אתר חביב שהוא עובד.
כן. אפשר למצוא את זה בבלוג של אביעד.
כן, בשביל הזהב, תמיד חביב.
ואפשר למצוא את זה בבלוג שאני כותב בו מדי פעם עלילון.
לא הייתי שם, אני לא יודע אם הוא חביב.
כן. וחוץ מזה, אם אתם יכולים, אתם יודעים, פשוט למצוא אותו באינטרנט, בכל מיני מקומות, אני מניח שבאייטונס יש את זה. אני בודק לפעמים.
זה אמור להיות שם, כן.
פעם בחודש אני נזכר, כן, אני צריך לבדוק אם זה פה, וזה פה, זה בסדר. אז אנחנו כנראה גם באייטונס.
אם אתם מוצאים אתר שבו אין את הפודקאסט, תשלחו לנו על זה.
אולי אנחנו באיזה אתר פיראטי סיני גם, מי יודע, יכול להיות שהם סתם מורידים פודקאסטים מהעולם.
אז שלום למשפחת לי. כן.
טוב, אז אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, נעבור לסרט הראשון שלנו להשבוע. סרט שחיכינו לו די הרבה זמן, אני חושב.
ואנחנו כנראה עוד נשמע עליו הרבה.
כן, אנחנו מדברים על...
How did we end up here? This place is horrible. Smells like balls. We had it all. You were a movie star, remember?
Who was this guy?
He used to be Birdman.
I like that poster.
You wrote this adaptation?
I did, yeah.
And you're directing and starring in your adaptation. That's ambitious.
Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed-up comic strip character?
Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4.
Hold the mask off!
Thank you, everybody.
You do Birdman 4?
Now you're about to destroy what's left of your career. We should have done that reality show they offered us.
Shut up.
Oh, ow! I'm gonna grab up on your ass, fucking choke you out! Choke
you out. Know I'm right.
You're so annoying!
Hey, what's up? Why don't you try to rest a little bit?
Face it, Dad. You're doing this because you're scared to death, like the rest of us, that you don't matter. And you know what? You're right. You don't.
Baby, can you understand me now?
sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, they seem to go bad.
Listen to me. I'm just a... You are the original man. Let's make a comeback. That's what I'm talking about. You're a bird man. You are a god.
Hey, is this for real or are you shooting a film?
A film!
You people are full of shit.
זה מתוך הטריילר לברדמן, הידוע בלעז בתור איש הציפור.
לא, השם המלא שלו באנגלית הוא די ארוך.
כן, ברדמן or the virtue of ignorance. The unexpected virtue of ignorance. כן, סרטו של הבמאי המקסיקני.
זה השלב שבו תום מנסה לומר שמות.
אלחנדרו גונזלס איניארטו.
איניאריטו. קרוב.
איניאריטו. כן, איניאריטו. על פי תסריט של אחד אלחנדרו גונזלס איניאריטו, יחד עם ארמנדו בו, אלכסנדר...
בן?
לא. אלכסנדר דניס קלרו? לא. אני לא יכול לקרוא את הכתב של עצמי על מסך המחשב. זה... זה לא דבר טוב.
לא, תחליף משקפיים.
כן. בכל אופן, אלחנדרו איניאריטו. ניקולס ג'יאקובונה, אלכסנדר דינלריס וארמנדו בו. זהו, בסדר, פחות או יותר. רשימת השחקנים תהיה לי קצת יותר קלה.
בוא נראה.
כן, בסדר משחקים...
אחד ממי לך מאתגר.
בסדר משחקים מייקל קיטון, אמה סטון, אדוארד נורטון, נעמי וואטס, אנדריה רייזנברו, לינסי דנקן וזאק גליפנקיס.
יפה.
כן.
אז זה הצלחת.
וואו, in one go.
יש לך, אתה מוצלח עם שמות יוונים כנראה.
אביעד, אתה רוצה להסביר במה עוסק הסרט?
אוקיי, אני אסביר במה עוסק הסרט. בסדר. אוקיי. בירדמן, הגיבור שלו זה רייגן תומסון. הוא היה לפני 20 שנה בערך כיכב סדרת סרטים בשם בירדמן על גיבור על. במקרה מגלם אותו מייקל קיטון, צירוף מקרי מוחלט, אני בטוח שאף אחד לא עושה.
מייקל קיטון שידוע לכולם בתור ביטלג'וס, זה הסיבה שסחרו אותו פה.
הוא גם היה במאומר הבא לא דבר.
כן, כן.
הוא היה טוב שם.
הוא היה בבעל משוכפל.
הוא היה כמה פעמים שם.
בסרט פה יש קצת בעיות עם האישיות, אז יכול להיות שבגלל זה סחרו אותו.
כן,
כן. אני חושב שזה רומז לזה מאוד בעדינות, לתפקידים שהוא עשה קודם.
כן.
הוא היה בטמן, בסדר, זאת הבדיחה. מייקל קיטון היה בטמן, מה אתם רוצים שנצעק את זה? מייקל קיטון היה בטמן, הוא בטמן. מרוצים?
נראה שכן, כי הוא היה בטמן טוב. בכל אופן, משהו כמו 20 שנה אחרי ההצלחה של בירדמן, ריגן די, הוא לא זכה להערכה כשחקן, אז הוא מנסה להמציא את עצמו מחדש בברודווי בעזרת עיבוד לסיפור של ריימונד קרבר.
סיפור קצר סופר מורח שלא קראתי, אז אל תצפו לביקורות. הבטחתי לעצמי שאני אקרא אותו ואז שכחתי מזה לגמרי.
כן, כן. אני לא בטוח שאפילו אומרים את השם של הסיפור בסרט.
לא, לא, מזכירים, אהבה היא משהו משהו שמשהו אהבה.
כן, כן. ריימונד קרבר. הוא מחליט לביים, לאבד ולקחב בהצגה. זמן קצר לפני הבכורה נאלצים להחליף את אחד השחקנים לריגן... הוא מרוצה מזה כי זה היה שחקן נוראי, מביאים במקומו את מייק שיינר. שחקן מוערך, שאחד השחקניות במקרה מנהלת איתו סוג של מערכת יחסים. מגיע בשמחה להצגה, די על ההתחלה עושה בעיות. זאת אומרת, אם לא היה מספיק מתח עד עכשיו בהצגה, ההתנהגות של מייק שיינר רק עושה את הדברים ליותר מסובכים.
כן, מייק שיינר הוא שחקן טוב מאוד.
הוא שחקן שיטה מוגזם.
כן, אבל הוא נוטה לנסות להשתלט על ההפקות שהוא מופיע בהן. אותו משחק אדוארד נורטון. שוב, רמיזה מאוד עדינה לדברים שאתם אולי יודעים ואולי לא.
אני לא אמרתי כלום.
לא.
אני לא רואה את השם שלו בקרדיטים של התסריט, סליחה.
חכה לדיווידי.
אדוארד נורטון שחקן שאני מאוד מאוד אוהב, אבל יש לו מוניטין... בוא נגיד
את זה ככה.
יש סיבה למה הוא לא המשיך להיות הענק הירוק.
כן, כשברוס בנר כועס הופך להיות הענק הירוק, כשהענק הירוק כועס הוא הופך להיות אדוארד נורטון.
זהו, והסיפור מתרחש סביב הניסיון בכל זאת לעשות את ההצגה הזאת למשהו שאפשר לראות. עם השחקן במאי שמת לקבל הכרה.
ולא ממש בטוח למה זה את הסיפור מעבר לעובדה שהוא נורא רוצה שיכירו בו כשחקן מפורסם.
יש הסיפור מאחורי זה.
כן.
רבת ש... כן, שיצא ממכון גמילה ושונאת את אבא שלה. השחקנית שהיא מאהבת אבל אין לה תפקיד משמעותי כל כך בסיפור, חוץ מזה שהיא אולי בהיריון.
השחקנית האחרת שהיא אולי מאהבת, או לא ממש בטוח מה זה.
והכוכב החדש שמנסה להשתלט לכולם על, על העולם למעשה. ועורך דין סלש חבר עם זקן. זאג
גיליפנקיס.
שהוא הבן אדם הכי שפוי בצוות.
זה מפתיע. זאג גיליפנקיס משחק את הדמות הכי פחות מעצבנת ובעייתית בסרט. זה גבירותיי ורבותיי הישג. כי...
הוא שחקן טוב, פשוט הוא לא מקבל תפקידים טובים.
לא, הוא מקבל את תפקיד הזקי לפנקיס שבהנגובר 1-3 הידוע גם כטרילוגיית התרגודיות התרגום המביכות בישראל, או ב... מה זה? אל תלחצי אני בדרך קראו לדו דייט בארץ?
משהו כזה.
כן, הוא היה
דו דייט, דו דייט.
הוא מתמחה בגילום מאוד שאתה רוצה לחנוק, למרות שהתסריטאי חושב שאתה לא, שאתה אמור לאהוב אותן.
אמרתי, התיאוריה שלי זה שהאורך של הזקן שלו משפיע על התפקיד.
כמו שימשון ההפוך, כי ככל שאתה קופץ, זה הוא נהיה שחקן יותר טוב.
כן.
אוקיי, הגיוני.
לא, ככל שהסרט מתקדם ככה, יחד עם הלחץ שגובר, ריגן גם שומע בראש שלו קולו של בירדמן, של הדמות שהוא גילם, שמנסה לשכנע אותו פחות או יותר שאף אחד לא שווה, הם כאילו, האישות המאוחדת שלהם היא הדבר היחיד שצריך להיות חשוב בעולם. מתחים, דברים כאלה, מבקרת שכולם מפחדים ממנה, כי ככה זה בברודווי מתברר. והסרט מצולם כולו בשעות אחד כביכול.
כן, הגימיק הוויזואלי, ואנחנו נגיע לשאלה, אני מניח אם זה גימיק או משהו שחשוב לסרט, הוא שהכל נראה כאילו זה מצולם בשעות אחד, למרות שברור שזה לא יכול להיות מצולם בשעות אחד.
כן, אתה רואה את היום מתחלף בלילה.
כן, כאילו, אתה, היית לך תיאוריה בנוגע לעניין הזה?
יש לי כמה תיאוריות אפילו.
מה שחשוב, אני חושב שאני אתחיל מההתחלה לפני שאני אפרט מה שהם לדעתי הפגמים הרבים של הסרט הזה, תלכו לראות אותו. תלכו לראות אותו בקולנוע. זה פשוט, לטוב או לרע, זה פשוט סרט כל כך מענה לצפייה, מכל בחינה, מבחינת המשחק, הדיאלוגים, וכמובן הצילום, כאילו, אימנואל לובצקי.
כן.
זה כאילו שתי מילים.
מי ש... כן.
אם אימנואל לובצקי היה לוקח מצלמת וידאו הכי זולה בעולם, מאיזה חנות יד שנייה, והולך לצלם את סרט המשפחה שלך, כאילו את הילדים קופצים בגן הילדים או משהו, זה היה יותר יפה מ-90% מהסרטים שנעשים ב-200 מיליון דולר.
אימנואל לובצקי מפסיק לצלם רק שהמצלמה מתקלקלת. הילדים של מחר ובכוח משיכה בשניהם הוא עשה שוט אחד רציף מאוד שזכה להרבה הערכה, כמובן שהשתמשו בטריקים שונים כדי לגרום לזה להראות כמו שוט אחד. שם הארוך ביניהם הוא בערך 20 דקות, פה זה שעתיים, זה שעתיים שכמעט כולן זה שוט אחד רציף
נראות ככה.
כן, כמו שאמרתי, יש טריקים של עריכה, חלקם יותר ברורים, חלקם פחות, זאת אומרת, כשעוברים במעבר חשוך, ברור לך שעשו שם קאט.
כן. אז כן, אני מאוד ממליץ לראות את זה בקולנוע, כי זה באמת סרט מהנה בטירוף, כאילו, הוא מצחיק שהוא רוצה להצחיק, הוא מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד מותח ברגעים מסוימים, שזה קשה מאוד להגיד על סרט שרובו דיאלוג מסביב הצגת תיאטרון.
תראה, זה הדמויות שעושות את זה.
זה קצת כמו שאמרתי שנה שעברה על וויפלה, שזה הסרט הכי מותח שתראו על נגינת ג'אז.
אני אומרת לזה שוויפלה זה כבר שנה שעברה.
טוב, בעצם אני גנבתי, אני גנבתי את זה ממישהו שנה שעברה, אני לא אמרתי את זה. אני פשוט גנבתי את זה, אני חושב, מדורון פישלר. רוב השורות הטובות שבחיי אני פשוט גונב ממנו בלי בושה. אז כן, תראו את זה. אני ממליץ בחום.
אז מה הבעיה שלך איתו?
אוקיי. הבעיה עם הסרט זה ככה. הוא קצת כמו סאוף פארק, בעונות המאוחרות שלה. עכשיו, הרבה אנשים אוהבים את סאוף פארק.
במיוחד בעונות המאוחרות דווקא.
כן. והבעיה שלי עם סאוף פארק זה כזה, זה כבר, התוכנית הזאת, ואני לא ראיתי את השתנות האחרונות פשוט כי כבר נמאס לי ממנה בשלב מסוים, היא תוכנית של הטלת בוץ באופן שווה, שזה אצל סאוף פארק, כולם אידיוטים. התורי פארק של סאוף פארק השיגו לך איזושהי נקודה מעוררת מחלוקת, וזה לא משנה אם זה משהו פוליטי גדול, או איזה דמות אישית ש... אתה יודע, דמות סלבריטאי שמעוררת מחלוקת, ויציגו לך מישהו שבעד הנקודה, מישהו שנגד הנקודה, ובסוף הילדים, שהם הדמויות מפתח של היוצרים, יגידו, כולם אידיוטים. זה מה שקורה, כאילו, בצד סאוף פארק כולם אידיוטים באופן שווה. וזה נהיה משעמם של מסוים, כי אתה מבין שאין להם תפיסת עולם חוץ מי, אנחנו יותר טובים מהבעיה הזאת, מהנושא הזה. ובברדמן, מבחינת, כאילו, זה סרט שנורא רוצה להיות מוצר פילוסופי, מתחשב וחכם. זה סרט שאומר, הכוכבים ההוליוודים אידיוטים, המפיקים ההוליוודים אידיוטים, עורכי הדין אידיוטים, שחקנים בברודוויי שהם יומרניים אידיוטים, מבקרי התיאטרונים אידיוטים, הקהל אידיוטי. אילו ברדמן זה סאטירה כל כך רחבה וכל כך מנופחת, שאין לה שום נקודה להעביר מלבד, וואו, איזה מטומטמים שם.
איך נקראת את הבת של ריגן?
סם.
סם. אותה גם הייתה מתאר כמי שמוצאת כאידיוטי, כי היא זאת שדי נוגדת את כל ההתנהלות של האחרים.
אני חושב שהסרט לא היה גם לה, כן. לא,
זה לא מותה. היא התוצאה של הטעויות של ההורים שלה.
אני מנסה לחשוב איך לנסח את זה, כי הדמות שלה זה באמת קצת יותר מסובך, בעיקר כי לאמה תומסון תצטרך לעבוד מאוד מאוד קשה.
אמה סטון.
בואו, סליחה. לא יודע למה. אמה סטון, שאגב יש לה את העיניים הכי גדולות שראיתי בקולנוע הזה.
וראינו את ביג אייז לפני כמה שנים.
לא, באמת.
לפני כמה שבועות.
זה היה יכול להיות קריפי אם היא לא הייתה כל כך מקסימה. אני לא חושב שהיא יכולה להיות לא אהובה, כאילו... היא תצטרך לעבוד מאוד מאוד קשה כדי לגרום לקהל לשנוא אותה.
בעצם, עזוב לסנוע. היא תצטרך לעשות לינזי לוהן בשביל שזה יקרה.
עזוב לסנוע, לא לחבב אותה. היא כל כך מקסימה בכל תפקיד שהיא לוקחת, שזה...
כן, היא ג'ניפר לורנס אולי קצת פחות מוכשרת, אבל...
אני חושב שהיא מאוד מוכשרת, והיא מאוד יפה, והיא שחקנית טובה כשהיא רוצה להיות, והתפקיד הראשון שהיא פרצה איתו ב-Easy A, אתה יודע, פחות או יותר הפך אותה לשם דבר.
הסרט עצמו לא כזה מפורסם, אבל בניגוד לתפקידים שהיא עשתה אחר כך, אתה שנאת את ספיידרמן המופלא 2.
שנאתי אותו? לא שנאתי אותה. אתה יודע, עוד פעם, אפילו העובדה שהיא כיכבה באחד הסרטים הכי גרועים של שנה שעברה, לא גרם לי לשנוא אותה. כאילו, אני יכול לשנוא את אנדרו גרפילד עכשיו בתור שחקן, מה בגלל הסרט הזה?
אבל זה מחבר לנקודה אחרת שקצת... אתה אומר שהסרט מציג את כולם כאידיוטים, אבל... אני לא מסכים שכולם אידיוטים. אני לא חושב שהעמדה של הסרט זה אני יותר טוב מאחרים או משהו כזה, אלא... הנה סיפור שמראה איך מישהו מאבד את הדרך שלו על ידי זה שהוא מקשיב יותר מדי למה שאומרים סביבו. ובמקרה הזה יש, קודם כל, יש המון הזכרתי את ביג אייז, אמרנו עליו ששם באופן חריג מוצגת דמות של מבקר באור מקצועי ולא כסתם מין נבל שכולם שונאים. פה המבקרת היא באופן מודע לחלוטין טיפוס מרושע, היא באה לריגן, היא באה אליה, והיא ממש אומרת לו, אני הולכת לקטול את ההצגה שלך, לא ראיתי עדיין, הביקורת תהיה שלילית, כי אני שונאת את מה שאתה מייצג, את הכוכבים שחושבים שהם יכולים פשוט לבוא מהוליווד לברודווי, ושהכל יוגש אליהם על מגש כסף, שהקהל יעריך אותם כי הם מפורסמים, שמחירת כרטיסים זה הדבר היחיד שחשוב.
ובגרסה הזאת של העולם, בגרסה המאוד ריאליסטית הזאת של כדור הארץ, מבקרת אחד בניו יורק טיימס יכולה לקבוע את הגורל של כל הצגה בברודווי.
אני לא יודע איך זה עובד בברודווי.
ובגלל זה קץ ירד אחרי הצגה אחת, כי מבקרים כל כך שנו אותה.
ראית את קץ?
לא.
גם אני לא.
כן, אבל המבקרים לא כל כך אהבו את קץ, כזכור לי. ואיכשהו זה רץ במשך 576 שנה.
רוב מה שאני יודע על הביקורות המוקדמות על קץ זה מפרקים של נני.
מקור מידע אמין, כמעט כמו הסרט הזה על ברודווי, כאילו.
זו, אני לא יודע איך האווירה בברודווי, כי שנינו יותר מכירים את עולם הקולנוע מאשר את התיאטרון. אבל הסרט הוא בכוונה מקצין את העניין הזה של מבקרת אחת שמשפיעה על דעת הקהל. ושנינו כמבקרים יודעים שמבקרים לא כל כך משפיעים על דעת הקהל, אנחנו יותר עובדים כממליצים. מאשר כקובעים.
לא, יש, אתה יודע, אני מאמין שאם יש מבקרים בתחומים קטנים יותר שיכולים, אתה יודע, לטוב או לרע, אבל כן. הצגה גדולה שעולה בברודווי בפעם הראשונה, זה לא איזה משהו שיעלה מביקורת אחת.
לא. וגם מעבר לזה, מה שקובע בסופו של דבר זה התגובה של הקהל.
כן.
אם הקהל אוהב את זה, אז ימשיכו את ההצגה, אם לא, אז יתרד. שוב, ספיידרמן.
כן. מעניין שלא הזכירו את... מכל הדברים שרמזו עליו, לא הזכירו את ספיידרמן The Musical שם.
כן, כשאני קראתי פעם ראשונה על מה ברדמן, לפני שנה בערך, קראתי מישהו שהיה כוכב בסרטי גיבורי על, מנסה להצליח בברודווי. הדבר הראשון שחשבתי זה, או, הם הולכים לרדת על ספיידרמן המחזמר.
אבל כל הדברים האחרים שהם יורדים עליו, שהם קשורים לגיבורי על, זה כל כך... כאילו ברור מלאב. בשלב מסוים, ריגן תומפסון צריך למצוא שחקן מחליף, וכל השחקנים שהוא מלא במקרה, או-או, כן. משחקים גיבורי על, וזה כל כך כאילו נוח לתסריט, ואתה שואל את עצמך, אני רוצה ג'רמי רנר. גם לפני הנוקמים, מי חשב על ג'רמי רנר כשחקן תיאטרון? מי? מה בתפקידים שהוא גילם לפני הנוקמים? כל ה...
מיתן הכאב.
כן, בדיוק. זה נראה לך כאילו...
הוא היה מועמד לאוסקר פעמיים לפני הנוקמים.
בדיוק, אבל לא בסוג התפקידים האלה. והוא אשכרה אמר את זה רק כדי שהתסריט יוכל להגיד, הא-הא, גם הוא שם גלימה.
אני חושב שזה היה קטע ממש מצחיק. לא, זה לא, הוא לא, מציעים את ג'רמי רנר ואנשים לא זוכרים מזה, זאת אומרת, הוא בעצמו לא זוכר מזה.
שזה קצת מוזר.
זה מצחיק, כי אתה יודע, נוקמים והכל, אז יודעים מי זה רוברט דאוני ג'וניור, ויודעים מי זה אוסקר ג'ואנסון, אבל ג'רמי רנר הוא עדיין, הוא לא שם כזה מוכר, וזה בדיחה קטנה כזאת.
לא, אבל זה עניין, חלק מהקונספציה הגדולה של הסרט לגבי איך גיבורי על הרסו את הקולנוע האמריקאי, פחות או יותר.
לא, הייתי אומר שהרסו.
קונספציה של הסרט, לא הדעה שלי.
אני אגיד את דעתי עוד מעט ל...
אוקיי. כי זה לא אמין לי מצד אחד שבן אדם הזה לא יודע שחץ מי האנשים האלה שמדבר עליהם, אתה יודע, כשהוא אומר, גם אותו שמו בגלימה, אף אחד הם לא לובש גלימה. שהוא לא מודע כאילו ל...
כן, הוא לא יודע את זה.
כן, הוא לא יודע את זה, שזה מוזר.
מה, הוא מנותק.
מנותק מהשחקנים הכי גדולים בעולם, הוא יודע שרוברט דאוני ג'וניור מופיע בנוקמים, אבל הוא לא יודע... נשאר אנשים שמופיעים בנוקמים. זה נראה לי קצת מוזר. זה לא מישהו, זה לא מישהו מאיזה עירה קטנה, זה מישהו שהוא עדיין שחקן, עדיין מוכר, עדיין מופיע בתוכניות אירוח.
הוא לא משתלט בפייסבוק, אין לו טוויטר, זה מה ששוב ושוב מזכירים כדי להראות, לא, שוב ושוב מזכירים את זה כדי להראות כמה הוא מנותק מעולם הבידור המודרני.
הטוויטר של שורה שנייה באמצע, בשבוע הבא.
לא יקרה. אנחנו בקושי מעדכנים בפייסבוק. אני חושב פשוט ש... זה... תחשב על זה שהוא גילם בעצמו גיבור על.
כן.
והוא לא זכה להערכה ביקורתית, זה מה שהרס את הקריירה שלו. אומרים בסרט, הוא לא היה צריך לעשות את הסרט הרביעי. כי הסרט הרביעי זה מה שגרם למבקרים ולקהל לפנות נגדו.
לא, לא אומרים שהוא עשה שלושה סרטים ואז רצו שהוא יחזור לרביעי והוא סירב.
אם אני לא טועה, אומרים ש...
לא, הוא עשה שלושה סרטים והקהל פנה נגדו, לא הקהל פנה נגדו, פשוט הסדרה נגמרה והוא לא רצה לעשות הרביעי ובגלל זה לא אהבו אותו.
אני לא בטוח לגבי זה, יכול להיות.
אני חושב שכן.
יכול להיות, אבל הנקודה שמעבירים שם זה שהוא תקוע עם הדמות הזאת, כי קודם כל אף אחד לא הסכים לקבל אותו כשחקן רציני, כי הוא היה אז ב... סרט של גיבורי על, ועכשיו הוא רואה איך שחקנים של גיבורי על הם שחקנים הכי מבוקשים והכי מוערכים, ומועמדים לאוסקר ודברים כאלה, ואני בטוח שמנקודת המבט שלו זה לא הגיוני, זה נראה לו לא סביר ש... אני הייתי בסרט, אני גילמתי גיבור על מאוד פופולרי, אם אני רוצה אני עכשיו יכול לחזור ולגלם את הדמות הזאת, כי אף אחד אחר לא יכול להתחרות בי על זה, אבל אני רוצה לעשות תיאטרון, כי אני רוצה שיקירו אותי בתור אומן, בתור מבצע איכותי. האנשים האלה עושים סרטי גיבורי על, ולא רק מרוויחים מלא כסף, גם מרוויחים ביקורות טובות, והקהל אוהב אותם, בתור שחקנים. כן. זה משהו שלא נתפס לו, וזה, האמת שזה הגיוני, כי...
זה שני דורות של גיבור... של...
בסדר, העולם מאוד הבד... השתנה.
כן, יש הבדל גדול בין גיבורי על בקולנוע בימינו, לבין גיבורי על בקולנוע בשנות ה... 90-80.
בעיקר 90, האמת. כי 90-80 כמעט ולא עשו.
כשכריסטופר ריב סיים את תפקידו כסופרמן, לא היה לו, אתה יודע, אף אחד לא יכול לראות אותו בשום צורה אחרת. בימינו, כריסטיאן בייל יכול להיות בטמן, ולסיים את בטמן, ועדיין יש לו קריירה.
כן, הוא...
בתור שחקן...
הוא עשה בטמן פייטר, בטמן... חלום אמריקאי, כאילו...
בטמן,
עכשיו הוא היה משה.
The Prestige.
כן, הוא כאילו... זה הגיוני לגמרי, והאמת ש...
רוברט דאוני ג'וניור עכשיו, טוב, השופט לא כל כך הלך לו, אבל לא. נותנים לו כאילו לעשות משהו...
היה בטרופיק טנדר נגיד.
כן.
קריס אבנס היה ברכבת הקוטב.
עד שאני אהבתי ואתה אני... לא עושה, כבר דיברנו.
אני יודע אותו לשמצה. סקארלט ג'ויינסון, שחקנית מאוד מוערכת.
כן.
זה פשוט...
הוא כועס שזה, שזה גמר לו את הקריירה, אבל הם הדור הזה מסגסה כאילו עם... עם הדברים שהוא תופס כנקודת הזינוק שלו.
וזה מעניין, כי מייקל קיטון היה בשני הבטמנים שטים ברטון ביים, והם דווקא ידועים במשחק טוב. זאת אומרת, היה שם, חוץ ממייקל קיטון, היה שם את ג'ק ניקולסון.
כן.
שהיה
בבירור, אז... בבירור יצא מזה כן. בטוב. דני דוויטו יצא מזה בטוב.
כן, מישל פייפר.
וגם הוא, אתה יודע, אחרי בטמן הוא לא נעלם לגמרי, הוא היה ב-Much Ado About Nothing
של קנת פרן.
כן.
אנשים לא הבינו למה מלהקים את ביטלג'וז בתור בטמן, אבל ברגע שראו את הסרט, הבינו.
הוא היה, היה לו דווקא כמה תפקידים די מצליחים כלכלית וביקורתית. אחרי זה, אני חושב שדיברנו על זה לפני ההקלטה, מה שגמר אותו בעיניי זה ג'ק פרוסט, שבו הוא...
זה סרט נוראי.
כן.
לא סרט האימה, ג'ק פרוסט.
יש שני סרטים כולם עם ג'ק פרוסט, שניהם סרטי אימה שמתרחשים בחג המולד, רק שאחד מהם הוא לכאורה סרט ילדים עם איש שלג מאנימציה ממוחרמת.
אחד מהם אמור להיות סרט אימה, והשני מפחיד. השני יגרום לכם ציוטים.
וזה יכול לגמור את הקריירה של כל בן אדם.
אבל זה דבר מעניין, כי באמת, אחרי, הקטע של שחקנים מהשורה הראשונה בסרטי גיבורי על, זה באמת דבר חדש יחסית.
מרלן ברנדו אשם.
כן, לא, הוא אשם בעליית השכר, אבל עדיין, אחרי בטמן של טים ברטון, זה לא שזה נהיה נורמה, זה לא שנגיד, אתה יודע, ליאם ניסן היה דארקמן, אבל זה סרט מחורבן, וליאם ניסן היה אלמוני, אז
והיום הוא עושה תפקידים יותר גרועים.
כן, בבלייד, חוץ מווסלי סנייפס, לא היו שם שחקנים מפורסמים, ווסלי סנייפס גם כן לא הובא בתור שחקן שייקספירי.
כן.
אפילו כשאקסמן הראשון יצא, לא, יו ג'קמן לא היה שחקן כזה מוכר, הגי ברי לא הייתה כזאת מוכרת, איין מקלן היה ותיק, אבל לא, זה היה לפני סרט הבאות.
אוקיי, אני חושב שאנחנו מתמקדים באספקט של גיבורי על.
לא, אז אני אומר שכאילו, הדבר שברדמן מציג, הוא מייצג משהו אמיתי, שבאמת, מי שגילם גיבור על לפני 20-25 שנה, אם יוצא הדופן דווקא של מייקל קיטון, לא נתפס אז כשחקן טוב. בניגוד להיום שאולפנים מחזרים אחרי השחקנים הטובים, בשביל שיהיה לסרט פרופיל יותר איכותי.
ומצד שני, אבל העניין הוא שגם, הנה, מצד שני, גם עולם התיאטרון בסרט לא יוצא טוב. כולם שם בשביל, לא בשביל איכות, אלא בשביל פוזה של איכות. היחיד ששונה זה מייק שיינר, שהוא באמת כאילו רוצה, לכאורה רוצה להיות אמיתי, וגם בסיפורים שלו יש
סרטים. הוא גם פוזה.
כן. אז הכל שם זה פוזה של רצינות. לא סתם הוא בוחר לעשות גרסת מחזה על פי סיפור קצר מוערך, שכיאה לאגו התופח של הבמאי שחקן הראשי, הוא לוקח סיפור קצר והופך אותו מחזה סופר ארוך עם סצנות חלום סוריאליסטיות וסקס אמיתי, והוא נותן לעצמו,
לא היה אמור להיות סקס אמיתי, זה מייק שיינר.
כן, הוא נותן לעצמו, כאילו, הוא משנה את הסיפור, הוא נותן לעצמו את כל שורות הטובות, כמו שאומרים לו.
אבל הוא כן מנסה לשמוע זה לפי החוקים של התיאטרון.
וזה,
מייק שיינר הוא זה שמנסה כל הזמן לאתגר אותו עם הדברים האלה.
וזה מעניין מאוד, כי אתה, הסרט כל הזמן משחק עם במי אתה אמור לתמוך, כי לראה, אתה יודע, זה נראה לך בהתחלה שאתה אמור לתמוך במייק שיינר שחושף את כל האמת מאחורי הזיוף, ואז כשמגיע תורו לקבל התמקדות, אתה מגלה, לא, כאילו, הוא גם מלא בבולשיט. גם הוא הכל פה, ואז אתה חושב שהשחקניות שם הם אלה שהסרט, אתה יודע, הנשים שקוברות יותר לאמת מהגבר חסר השליטה, ואז לא, גם להן יש את הפוזה שלהן, וגם הן משקרות ומניפולטיביות, כולם דופקים את כולם בסרט הזה, תרתי משמע.
אחת הבדיחות שאני אהבתי בסרט זה שריגן ומייק הולכים מחוץ לתיאטרון, ומייק נכנס לפאב, והוא שואל אותו למה אתה נכנס לפה, הוא אומר יש להם פה קפה, ואז הם נכנסים והוא מזמין בירה.
שאלה, בפאב הזה יש זוג הורים וילד קטן.
כן.
בפאב יוקרתי.
אני לא יודע איך זה עובד בניו יורק.
לא, בפאב יוקרתי, איפה שמסתובבים, ככל הנראה כל השחקנים ומבקרי התיאטרון, יש משפחת תיירים טיפוסית מהסוג הזה שאתה רואה תמיד בפרודיות זולות על אמריקאים בחול. מה הם עושים שם? איך הם נכנסו לשם? למה נתנו להם להביא את הילד? למה הם בכלל הכניסו את הילד?
ראית שומע בכניסה?
לא. זה מסוג, זה אחד מהבעיות הקטנות שהסרט הזה יוצר לעצמו עם ההחלטה לעשות את הכל בכאילו תמונה אחת, שלשם הנוחות של הדבר הזה, הרבה מאוד דברים פשוט מתרחשים. ואתה מקבל את זה בתור היגיון החלום של הסרט, או אתה אמרת היגיון התיאטרון של הסרט.
עוד לא דיברנו על זה, אבל כן.
לפני ההקלטה.
יש לי שתי תיאוריות וחצי למה זה מצולם בשוט אחד.
כן.
תיאוריה אחת שזה אמור להיראות כמו הצגה בתיאטרון, ולכן אין קאטים, אלא רק מעברים מנקודה לנקודה. שבתיאטרון, אם עוברים מסצנה לסצנה, אז פשוט יש קצת מחשיכים תיאוריות, ויש מוזיקה, והשחקנים עושים משהו בינתיים ברקע.
אתה ראית את העיבוד האחרון לאנה קרנינה?
לא ראיתי אותו.
לא ראיתי אותו. לפי מה שהבנתי, שם היה ניסיון דומה לחכות במת היתרון.
כל כמה זמן עושים את זה.
זה היה של ג'ו רייט, שכידוע מאוד אוהב טריקים קולנועיים, לא שום דבר אחר.
הוא גם עשה פעם שוט ארוך.
לא, כן, אבל שם זה באמת היה, הכל מתרחש בחדר אחד, פשוט התפורה משתנה בתוך החדר.
כן.
לפי מה שהבנתי.
אני לא ראיתי את הסרט, אבל כמה במאים כבר עשו את זה. זה לא, הוא לא הראשון.
אבל זה לא כל כך עובד.
גם לא האחרון, אני מבטיח.
אבל זה לא כל כך עובד, כי בתיאטרון יש מרחב מוגבל, והסרט הזה מתרחש ב... לבירנט ענקי, אז אם זה אמור לדמות במה תיאטרון, זה במה תיאטרון הכי גדולה בעולם.
כן, כל העולם במה.
אוקיי.
זה במה מילולית.
והתיאוריה השנייה?
התיאוריה השנייה שזה קשור לחלומות. שזה היותר, ההסבר יותר קלישאתי. שאז, או שזה אמור לראות כמו חלום, ובגלל זה פשוט כל הזמן המצלמה צפה מנקודה לנקודה. אבל לא ברור של מי החלום, כי ריגן הוא הדמות הראשית, אבל הוא לא מופיע כל הזמן. אנחנו מניחים שזה חלום שלו, אם כן.
כן, אם זה פשוט הזיה, אם הבמה יבוא ויגיד בתוספות המחדות, זה הכל היה חלום, אני כזה, זה הדבר...
יש הזיות, יש הזיות בבירור, אבל אנחנו לא יודעים אם כל העולם הוא הזיה.
אני לא בטוח שיש הזיות. אלחנדרו הוא מקסיקני.
זה לא אומר כלום.
לא, אני לא מכיר הרבה את הקולנוע המקסיקנית, אבל אני כן קורא די הרבה ספרות לטינית, ואחד הגלים הכי חזקים שם בשנות ה-80, בשנות ה-90, היה מג'יק ריאליזם. הרעיון הזה של סיפור שמתרחש בעולם אמיתי והוא לכאורה לא פנטזיה, אבל יש בו בכוונה אלמנטים לא הגיוניים ולא מוסברים.
פה זה כן מראים לך שזה הזיות.
אתה לא בטוח.
הקטע שבו ריגן
לכאורה
מעופף,
כן.
הוא מגיע לתיאטרון, נכנס, ואז נהג מונית רודף אחריו כי הוא לא שילם לו.
כן.
זה מראה שהוא מדמיין, הוא רואה את עצמו אף, אבל שאר העולם לא שותף לזה.
זה אמור להיות נראה לי קצת יותר עדין, אתה אמור לחשוב, רגע, הוא באמת מדבר אליו, הוא מדבר אל מישהו אחר שם, אבל לדעת, הם לא צילמו את זה כמו שצריך.
לא, אני חושב שזה מכוון.
לא, 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 אבל ברגע שרואים את זה בבור, זה די מנטרל את כל הטעם של הסרט, יופי, אז הוא סתם חלה.
כן, הוא עושה.
מה זה עוזר לנו?
אבל סוף הסרט הוא זה שנותן לך את השאלה, מה בעצם...
כן. אז העובדה ש, אתה יודע, לפני 20 דקות לפני סוף הסרט, הראו בבירור ש הכל היה הזיות, קצת הורס לי. הייתי מעדיף שזה יישאר לא ברור, כי אם אתה כבר הולך על זה, אז לך עם זה עד הסוף.
אני מסכים שאם זה היה נשאר לא ברור, זה היה עובד יותר חלק.
כן.
אבל, תראה, ברגע שאומרים שזה הזיות, אתה מקבל פרספקטיבה לגבי מה הוא באמת מסוגל לעשות ומה לא. כשהוא עולה לבמה עם אקדח טעון, אתה יודע שברגע שהוא יורה בזה ופוגע בעצמו, הוא באמת נפגע. הוא אין לו שום כוח על שיעצור את זה. וזה מוסיף לך משהו ל... למתח של, של הרגע.
אבל אז קורה משהו בסוף שאנחנו לא רואים, אבל די ברור מה קורה.
היית בטוח שהוא מת.
לא יודע, היא מסתכלת למעלה אתם חייכת.
הוא רואה את זה ב...
מצד שני, גם היא מסוממת לשעבר, אז לך תדע, זה עניין. ואם אתה הולך על כל ה... אז לך תדע, אז אולי, אז לך עם זה עד הסוף, או אל תלך עם זה בכלל.
לא, השאלה מנקודת המבט של מי אנחנו רואים את זה בסוף. אני, כמו שאני הבנתי את זה, את הסוף אנחנו רואים מנקודת המבט של ריגן, שהוא... הוא מאמין בשלב הזה שהוא אכן ברדמן, או אפילו פשוט ציפור. כל הדברים שהוא עבר, הביאו אותו לנקודה שבה הוא כבר, פשוט, הוא לא מבדיל בין הזהות הקולנועית שלו לבין הזהות האמיתית שלו.
זה אמור להיות התייחסות לפייט קלאב, נכון?
אני לא יודע, אני לא רוצה לספיילר את פייט קלאב.
אוקיי. בוא נגיד זה ככה, אדוארד נורטון מופיע בסרט הזה, והסיום מאוד קורץ לסוף של פייט קלאב.
אני מבין למה, כן. מבין למה זה מזכיר. לא יודע שזה מכוון.
אם זה לא מכוון,
תראה,
בסרט שכל כולו מלא בקריצות ווינק ווינק, נאג' נאג', אתם רואים מה עשינו שם? אתם רואים שהזכרנו את הדבר הזה שאתם מכירים? זה יהיה מאוד מאוד מוזר. זה יהיה ממש ממש מוזר.
כמו שאני ראיתי את זה, אופנה, זה פרשנות. סרט בכוונה משאיר כמה נקודות לפרשנות. מה שקורה שריגן רואה במראה בשירותים את ברדמן מדבר אליו, מסתובב, ברדמן נמצא שם כביכול בבית החולים, והוא פשוט ניגש לחלון, מסתכל על הרחוב, על הציפורים, ואנחנו רואים אותו קופץ, אנחנו לא רואים מה קורה אחרי זה, כי מה קורה לו. ההשערה מתבקשת מהסתם הזה שהוא נפל או אל מותו או שהוא פצע את עצמו עוד יותר, אני לא יודע באיזו קומה הוא נמצא.
כן.
ואז הבת שלו סם נכנסת ומסתכלת, היא רואה שהוא לא שם, רואה את החלון פתוח, מסתכלת בבלה, מסתכלת החוצה, אבל אז היא רואה למעלה ציפורים ומחייכת. אז פה באמת השאלה, האם אנחנו אמורים להאמין שהוא אכן הפך לציפור כמו יואל משה סלומון? או ש... איך שאני הבנתי את זה, כל הקטע הזה זה כבר בראש שלו. הוא מדמיין שברגע שהוא יקפוץ, והבת שלו תיכנס, היא תראה אותו בתור ציפור, כשמה שקרה במציאות, שהוא נחת על הרצפה.
למה היא מסתכלת לבעלה ומחייכת?
זה, ככה הוא רוצה לזכור את החיים שלו. תראה, זה פרשנות. אני לא אומר בשום צורה שזו הכוונה.
יש לך איזה דעה לגבי הרעיון של... יש לסרט לדעתך איזה תזה כללית, איזה רעיון שהוא מנסה להעביר?
כן, לחץ זה מלחיץ.
זה רעיון כל כך גאוני.
זה באותה שורה כמו סרטים כמו ברבור שחור נגיד. סרט שמשתמש בנקודה ביצירה בימתית, שמאוד נחשקת במקרה הזה, כדי להראות לך תהליך שהדמות הראשית עוברת, שהוא תהליך שמאוד מושפע מהלחץ שהיא חובה. גם נגיד הנעליים האדומות, הקלאסי שהיה כנראה השראה לברבור שחור, הוא גם מאוד מציג את הרעיון הזה. גם הכל עודות חווה נגיד, שעוסק בתיאטרון. זה דבר שחוזר על עצמו מדי פעם בסרטים. הרעיון שאתה מקבל דמות שמנסה להשיג משהו שהוא מעבר ליכולתה, והמצב הסיזיפי הזה הופך את הדמות לגורם לה לאבד יותר ויותר קשר למציאות. סרט אחד שקצת חווה שאנחנו לא מדברים עליו באמת, כי רק באיחור חשבתי עליו, רעש מצלמים. סרט משנות ה-90, עצמאי, עם סטיב בושמי בתור במאי של סרט עצמאי. מאוד מצחיק לדעתי, יורד על כל היומרנות של במאי אינדי. שגם בו, יש את הרעיון הזה שהלחץ הולך וגובר, וסרט שבכוונה כל הזמן משחק בין מציאות לחלום, כי הוא מראה לך איך הדברים נראים מנקודת המבט של אנשים שבעצם השעון מתקתק והם לא יודעים אם יצליחו לעמוד במשימה שהציבו לעצמם או לא, והקריירה שלהם תלויה בזה. הסבר בנו גם מהסגנון הזה, שסרטים שיש לך את הדמות הראשית שלוקחת לעצמה משימה, ולכולם, לנו כצופים וגם לאנשים סביבו, ברור שזו משימה שגדולה עליו, והוא לא מוכן להכיר בזה, וזה מה שהולך וגורם לו לאבד קשר למציאות.
מה דעתך על התת כותרת של הסרט באנגלית, המעלה לא צפויה של הבורות? זה בתוך הסרט, זה
כן,
השם
זה
של
משולב הביקור... בעלילה.
כן, זה השם של הביקורת שהמבקרת, התיאטרון שאמרה לו שהיא תסנה את הסרט, את המחזה עוד לפני שהיא תראה אותו, נותנת לו בתור ההמלצה הכי חמה בעולם, אחרי שהוא יורה לעצמו באף,
כן.
בזמן ההצגה האחרונה,
והוא
יצר... עכשיו, לדעתך אנחנו מורים להסכים עם הביקורת של הוא סוף סוף הגיע לאמת, או להגיד, לא, היא נפלה לגימיק.
אני חושב שהיא נפלה לגימיק, זאת אומרת, היא כותבת את זה על עצמה. הבורות של עצמה היא מה ש... הציפייה שלה שהוא לא מסוגל לעשות תיאטרון שיהיה פורץ דרך כמו שהיא רואה את זה.
לא, אבל זה מין כזה ביקורת על עולם האומנות הקיצוני שבו... מה שחשוב... זה לא מה אתה עושה, אלא עד כמה אתה קיצוני ביחס למי שהיה לפניך.
אני חושב שכן, יש שם ביקורת על הביקורת. יש שם קטילה של המבקרים והאנשים שדורשים כל הזמן שהקולנוע ימציא את עצמו מחדש, ולא מוכנים לקבל דברים שהם פשוט טובים כמו שהם.
אז מה ריגן תומפסון היה יכול להיות כדי לרצות את איניאריטו? כאילו, מה... איניאריטו לא היה אוהב את זה שהוא ממשיך לעשות סרטי גיבורי על. הוא אמר ברעיונות כמה פעמים שלדעתו סרטי גיבורי על זה, אני מנסח מחדש ג'נוסייד תרבותי, משהו כזה.
אני יכול להבטיח לך שאם אולפן יפנה אליו ויבקש לביים סרט גיבורי על, הוא יסכים.
מה שמוזר זה שהוא ממש טוב בזה, כי הצילומי אפקטים הם מעטים שראינו בסרט, אולי זה לא בעצם. אתה יודע מה? אתה זוכר, הסצנה הכי טובה בנוקמים הייתה סצנת הקרב הארוכה, שהייתה שוט אחד שנמשך לזה 30.
כן.
אני רוצה שהוא יצלם את כל הנוקמים שלוש, היא כבר שתיים כבר באמצע הכנה, בתור סצנת קרב ארוכה אחת.
לא, אני אשאיר
את ג'וס ווינדון. אבנגארד אבנג'רס.
אני אשאיר את ג'וס ווינדון, אבל כן, שיקחו את אמנואל לובסקי לסיים את זה.
כן.
זה יהיה מעולה, אני לא יודע למה הוא צילם כבר מדע בדיוני וסרט שמתרחש בחלל, אז מה זה כבר גיבורי על שלו?
לפי מה שאמנואל נוקמים שלוש אמור להיות בחלל, אז זה מתאים.
מעולה.
וקוראים לזה Infinity War, אז זה יכול להיות Infinity Shot. זה סרט שיצולם מימשך לנצח.
הוא יצולם מזמן שצופים בו.
אוקיי.
אני לא יודע, כי למה אתה התכוון בלרצות את איניאריטו?
כי, אוקיי, הוא מציג לנו חזון של אומנות פגומה בכל מיני דרכים, וזה לא... האומנות אמונת מתאווה, האומנות אמונת מכבוד עצמי, האומנות אמונת מניסיון לרצות את המבקרים, האומנות אמונת מזה שאנשים דוחפים. אנחנו מציגים לנו את כל הדמויות האלה של אומנות רעה. האומנות הנובעת, יכול להיות שבעצם כל הגישות האלה זה אומנות שנובעת מאומנות של מישהו אחר, אומנות שהיא לא מקורית, כי אחרי הכל גם הרעיון הגדול שלו של להיות מכובד, זה לשאוב את, את הסיפור ממישהו אחר.
כן.
אז אולי מה שאומר בעצם זה שהאומנות הוא יכול להיות רק מקורית?
אני חושב שהוא יותר מנסה פשוט...
כי אם אתה מציג רק דוגמאות שליליות לדברים, אתה בעצם, התזה הפילוסופית שלך, ואני חושב שזה בהחלט סרט שמתיימר שתהיה לו משהו, שיהיה לו משהו להגיד.
אני מנסה לפרק את כל העסק.
אבל, אוקיי, אם אתה סתם מפרק את... אם אתה מפרק את השעון, כן, כדי לראות איך הוא עובד, זה דיקונסטרקציה, כן, לפרק את השעון, לראות איך המרכיבים עובדים. ואתה לא צריך לבנות שעון חדש אחרי שלמדת איך השעון עובד. מה השגת בזה? השעון לא עובד כשמפרקים אותו, אנחנו יודעים את זה.
השאלה אם רצית שהשעון יעבוד או שרצית ליצור שעון מפורק?
אז שעון מפורק זה לא יצירה, שעון מפורק זה פירוק של יצורה. מה הדבר החיובי? מה הפלוס של ברדמן?
אני חושב ש... קודם כל, הוא כתוב ומשוחק
לא, לא, אוקיי, אוקיי, ממש טוב. אבל... הוא מאוד מאוד מבדר, אבל יש לי תחושה שהבמאי הזה, אם היית אומר לו, נהניתי מהסרט שלך, הוא היה מאוד מאוד מבדר, ותו לא... הוא לא היה מאושר מזה.
לא, ברור, הוא לא ניסה לעשות רק משהו מבדר פה, הוא ניסה לעשות משהו שיגרום לאנשים להיות מתוסכלים. אני רואה את זה כסרט שבאמת על, אתה יודע, ניסיון להשיג משהו בלתי אפשרי, והלחץ שהביקורות, החברה, אפשר להרחיב את זה לכל האנשים בעולם, אפשר לצמצם את זה רק לעולם הבידור. הציפיות מאנשים הם מה שבסופו של דבר מוביל למפלתם. ריגן הגיע כוכב והוא נעלם ונשכח כי אנשים ציפו ממנו להישאר רק בתפקיד הזה. הוא עושה משהו איכותי ואנשים מצפים ממנו לעשות משהו לא טוב. מייק שיינר מגיע לתיאטרון ומצפים ממנו לתת את ההופעה המקצועית והרצינית שתעלה, תרומם את ההצגה במקום השחקן שהיה לפניו, ובמקום זה הוא רק עושה להם יותר בלגנים ויותר קשיים, כי הוא מצפה שההצגה תתנהל לפי החוקים שלו.
מה מצפים מסם?
מסם מצפים שלא תידרדר חזרה לסבים, קודם כל.
זה הולך לו.
סם וסם. כמה צירוף מקרים לחלוטין שלא קשור לכלום?
לא.
מצפים ממנה, היא כבר לא עמדה בציפיות של להיות בת טובה.
הוא לא עמד בציפיות של להיות אבא טוב, זה בסדר. אנחנו רואים אותו ממשכן את העתיד של התרתי משמע.
היא הדמות הכי סימפטית בסרט.
כי היא כתובה ככה או כי היא אמה סטון?
לא, כי היא כתובה ככה. אני חושב שהמטרה שלה זה להיות הדמות ששוברת את ה... היא מאוד סינית והיא מאוד כועסת על כולם, אבל היא הדמות שיש לה סיבה טובה לכעוס על כולם.
The unexpected virtue of Emma Stone.
הנה, יש לך שם לפרק.
זה באנגלית, אמרנו שאנחנו לא עושים שמות באנגלית.
יום אחד.
בשביל
המאזינים בסין.
לא, כן, יש עוד שתי שחקנים בסרט שהם שחקנים די ראשיות, ואנחנו פשוט לא הזכרנו אותם, את
נאומי וואטס.
תשמע, יש בסרט הזה דרבה דמויות, הן תופסות חלק די ניכר של הסרט, כאילו, ובכל זאת, תלם לחלוטין מנאומי וואטס בתור לזלי, שהיא החברה של מייק, וסליחה, אנדריה רייזנברו, אני מצטער, בתור לורה, שהיא החברה הנוכחית של ריגן.
כן.
מה המטרה שלהם? מה התפקיד שלהם בסרט?
תראה, קודם כל זו הצגה, כל הצגה צריכה שחקניות.
לא, כן, אבל...
וכל סיפור צריך גם להיות משנה, אם אתה מגדיר אותו כסיפור של דמויות. התפקיד שלהם זה להיות ה... בוא נגיד ככה, נאומי וואטס בא בתור הדמות הקצת נורוטית, זאת שבאמת מאוד חשוב לה מה שאומרים, אבל רק בזמן ההצגה היא מבינה שמייק, הגבר שהיא יוצאת איתו, הוא שמוק. שהוא אידיוט, שהוא לא... שאין לה שום סיבה להישאר איתו, אבל באותה הצגה. ורק כשהיא למעשה גם עובדת איתו, כשהיא מביאה אותו לתוך העולם המקצועי שלה, היא מבינה ש... רגע, אנחנו פתאום שווים, והבן אדם הזה לא כל כך טוב לי.
שזה מוזר, כי לפי מה שהם אומרים בשלב אחר של הסרט, הוא יכול לבצע כל דבר רק שהוא על הבמה.
כן.
והיא הייתה חברה שלו במשך, לא ידוע כמה זמן...
כי אז הוא היה פחות תוקפני.
לא, אבל זה לא כשהוא היה פחות תוקפני. בעולם איתי הוא לא יכול לבצע גם באופן פיזי.
כן, אבל זה...
עם כל המשתמע של העניין.
זה היה פחות תוקפני, היא העריכה אותו בתור אדם. והשחקנית השנייה, חברה של, של ריגן, היא אומרת לו שהיא חושבת שהיא בהיריון.
מסיבה כלשהי?
כי היא לא קיבלה מחזור חודשיים כבר.
נראה לי שהיא אומרת לו, גם הכל שקר, כאילו, למה זה נאמר לה?
אני לא יודע, יכול להיות שהיא הגיעה לגיל הבלוט, אומר שזה גם אפשרי. ויכול להיות שסתם במקרה, משהו הורמונלי.
זה לא שתמות, אלא פשוט מוזרות לי.
לא, אני אסביר לך. התפקיד שלהן זה לתת ברומטר לגברים, לדמויות הגבריות. שתי נמצאות במערכת יחסים לא כל כך מוצלחת עם גבר בהצגה, ושתיהן מבינות במהלך העבודה ההצגה מה הגבר הזה באמת שווה. אחת מהן מבינה שהחבר שלה הוא לא מרשים ובן אדם טוב כמו שהיא חשבה, והשנייה מבינה שהחבר שלה, למרות שהוא בעייתי, למרות שהתגובות שלו הן לא אידיאליות, בסופו של דבר היא מעדיפה להיות איתו.
זה מוזר, כי אנחנו לא רואים אותה בבית החולים בסוף, זה הבת שלו.
לא, כי היא לא משפחה. יש כללים מאוד... יכול גם שהוא לא רוצה שהיא תהיה שם, כי בגלל שהמשפחה שלו שם. ונמצא שיש את הדמות של אשתו לשעבר.
כן, אמי ריין.
אמי ריין. שהיא, אוקיי, סמי הדמות הסימפטית מבחינת הבמאי, זאת הדמות הסימפטית מבחינת הצופים. זאת אומרת, היא הדמות שבאמת אין לה שום... דבר שלילי באופן חריג.
היא לא מופיעה מספיק זמן כדי לפתח איזו תכונה שלילית שאפשר יהיה לפרק אותה.
היא מופיעה בערך כמו המבקרת.
כן, אבל המבקרת יש תפקיד קצת יותר עשיר, אני חושב. ככל שלדמות יש פחות זמן מסך, כך היא יותר חיובית. עוד פעם, זאגי לפנקי.
כן, לא, יש לו את הרגעים שהוא פשוט רוצה רק לרווחים
ולמסחר
הכל.
אבל אתה יודע, הוא מוצג בתור מישהו נואש שאשכרה... דחפו אותו לפינה, הכוכב והבמאי, כאילו, שזה אותו בן אדם, גורם לכל אחד מנזק להפקה, שהוא צריך להציל אותה בקושי רב.
יש רגע מעניין בסרט שריגן עומד על גג בניין ושוקל אם לקפוץ או לעוף בראש שלו, ואז ניגש אליו איש זר לחלוטין, פשוט מדבר איתו, מנסה ככה לדבר איתו שירד מהגג שיעבור למקום בטוח. ויש את זה בעצם כנראה מציל את החיים שלו. וזה מעניין שריגן בכלל לא מתייחס לזה שהרגע החיים שלו ניצלו, כי הוא כבר נמצא בתוך הפנטזיה שהוא יכול לעוף.
יש הרבה רגעים בסרט שמרגישים לא קשורים לכלום.
רגע, זה מעניין כי האיש הזה הוא גיבור אמיתי. הוא לא גיבור קולנועי. הוא לא מישהו שמגיע לגבורה שלו דרך תחפושת או דרך המיליונים שהוא מרוויח לפי החוזה, אלא הוא פשוט שם, הוא רואה בן אדם במצב מסוכן, מנסה לעזור לו. וריגן לא יכול לראות את הבן אדם הזה מרוב שכבר בשלב הזה הוא רואה רק את מה ש... רק את הרצון שלו להצליח. גם אני נגיד בתור ילד הייתי מדמיין לפעמים שיש לי כוחות על, כי זה נותן לך איזושהי תחושה של שליטה בחיים, שאיזושהי תכלית. אנשים מבוגרים בדרך כלל לא עושים את זה, לא ברמה כזאת.
אני חושב שאני מבין למה אתה מכוון. זה סרט על איך הפנטזיה ההוליוודית היא בעצם כמו הפנטזיה של גיבורי על זה, שאתה מרכז היקום הבדיוני שאתה יוצר לעצמך.
כן, מה זה כוכב קולנוע? זה גיבור. זה מישהו שמוכרים לנו בתור אדם נעלה.
וזה לא סתם, כי גיבור על הוא לא רק מישהו שמציל, הוא מישהו שמציל אנשים, אבל ההצלה שלו היא אנוכית במובן החוץ טקסטי, כי היקום קיים בשבילו. אתה יודע, היקום של ברדמן... כל האנשים שהוא מציל, כן, כדי שיהיה לברדן משהו להציל. לא כי הם רואים לחיים לפני עצמם. ובעולם של כוכב הקולנוע הזה, של... בעולם של ריגן תומפסון, כולם קיימים ביחס שלהם לריגן תומפסון. זאת הבת שלי. זה היריב המקצועי שלי. זאת המבקרת שמבקרת אותי.
זה השחקנים שלי, זה עורך הדין שלי.
כולם, איך הם ביחס אליי. ולא שום דבר אחר. אוקיי, עכשיו אני אוהב את הסרט יותר.
לגבי הקטע הלסבי,
זה קורה.
יש לי תשובה שהרגע חשבתי עליה.
כי אני חשבתי שזה פשוט עוד במיטב הבדיחות של הסרט, זה כזה נאומי וואטס, אתם יודעים איפה היא התפרסמה במלולנד דרייב.
זה אפשרי, אבל...
מזל שלו הביאו קוף ענקי, כאילו. טוב, זה הגילי פנקי.
אני לא אמרתי כלום. פשוט משהו עכשיו חשבתי עליו. אמרתי שהשחקניות בתיאטרון, הדמויות שלהן הן נותנות ברומטר לגברים שהן יוצאות איתם. מי מבינה שהגבר שלה הוא לא טוב כמו שהיא חשבה, ומי מבינה שהוא כן שווה את המאמץ. הקטע הלסבי זה הרגע שבו הן מבינות שהן לא צריכות אותם. הן יכולות להיות אחת עם השנייה אם הן רוצות, הן יכולות להיות לגמרי משוחררות מהן, וכל אחד מקבל את ההחלטה שלה בהתאם לזה, להבנה הזאת.
אחת מבינה ש... לתוך שנייה.
כן, אחת מבינה שהיא רוצה להיות עם ריגן.
אני לא חושב שהיא הבינה שהיא רוצה להיות עם ריגן.
והשנייה היא נועמי וואטס, אז אתה לא יכול לצפות ממנה שהיא תרצה להיות עם גבר בסופו של דבר, כי אז זה מנוגל לחוזה שלה.
הייתה לה הופעה שנה, אתה ראית את הסדרה מצוירת בוג'ק הורסמן?
לא.
זו סדרה מצוירת, היא מופיעה שם בתפקיד עצמה, בתור שחקנית הוליוודית, יש איזו סצנה של הרבה אירוני עצמית, שבו היא אומרת שהיא לוקחת תפקיד בקומדיה רומנטית כלילה, כי נמאס לה מכל התפקידים הרציניים והקשים שבהוליווד נותנים לשחקניות. היא פשוט רוצה לעשות תפקיד של תהי יפה ותשתקי, ונמאס לה מכל התפקידים הרציניים שכל הזמן זורקים עליה. נעמי ווטס, יש לה קצת יותר מדי מודעות עצמית, אני חושב.
שמע, ראית את ניצבים?
כן, כן.
קייט ווינסלט באחד הפרקים מנבט את הזכייה שלה באוסקר.
אני סניתי את הסדרה הזאת, אבל בסדר.
הייתי שני פרקים, אחד מהם היה קייט ווינסלט.
אנחנו מעריכים וסוטים לנושאים אחרים, אפילו
שברדל
סרט שאפשר להקדיש לו פרק של שעה, שעה וחצי בפני עצמו.
אבל לא נעשה את זה הפעם.
רחמים על אוזני המאזינים.
ובוא נגיד טיזר לפרק הבא, אנחנו עוד נזכיר אותו, כי אנחנו נדבר כנראה על האוסקר.
זה לא טיזר, זה גם לא טרילר, זה פשוט כאילו, זה הפרק הבא.
יהיו לנו עוד סרטים, יש הרבה סרטים לדבר עליהם.
בסוף נדבר רק על ברדמן. ברדמן,
האמת שכרגע הוא בעמדה די טובה לזכור, שזה מאוד מפתיע אותי.
נקווה לטוב.
אבל למה זה מפתיע בדיוק, נדבר שבוע הבא.
כן, ועד שבוע הבא, אנחנו לא נגיד להתראות, אנחנו נעבור לסרט השני, כבר שכחתם שיש לנו שני סרטים בטח. הסרט השני שלנו לשבוע הוא...
From director Robert Altman comes a story of Hollywood.
I got a writer in here who's got a pitch I think you ought to hear. I think it's hot.
We open outside San Quentin.
The Graduate, part two. And Mrs. Robinson had a stroke, so she can't talk.
It's gonna be funny?
Yeah, it'll be funny.
Griffin Mill is a hotshot studio executive.
Yes!
Angelica, Griffin Mill.
Oh, hi.
Good to see you.
Malcolm McDowell.
Hi, how are you?
Hi, Bert.
Good to see you.
He's heard every pitch.
That's exactly right. It's Out of Africa meets Pretty Woman.
He knows all the angles.
We're gonna have to have a little sex in this, Mr.
Oh, yeah, sure, of course. We'll get it.
Slowly pushes her panties down to her knees.
And all the players.
We're the stars.
No stars.
No stars?
Bruce Willis.
I want Bruce Willis.
Not Bruce Willis. No Schwarzenegger.
Julia Roberts.
Now, he's about to star.
How did this get here?
They're coming from a writer.
Hello, is David Kahane there, please?
This is
Griffin Mill.
That's a dead man.
In his most unforgettable story yet.
Stop all the postcards.
I don't like postcards. I want postcards.
This is a tough story. Tragedy.
Not unlike Ghost meets Manchurian Candidate.
The trouble is...
Something you have to know.
If you went to Pasadena with intent to kill, you could go to the gas chamber. It's not a movie.
I'd like you to come down. זה השחקן מ-1992, הידוע גם בתור The Player.
לא The Actor או משהו?
לא. במאי רוברט אלטמן, תסריט מייקל טולקין, אין קשר.
לא, למרות שהיה לו בן שנקרא מייקל, זה לא...
על פי ספרו של מייקל טולקין, אין קשר. יש
קשר להם.
אין קשר למייקל. זה היה מגניב אם מייקל טולקין היה תסריטאי שעובד לפי ספרו של מייקל טולקין, הסופר, הבן של ה...
אפשר לסדר את זה.
כן, צריך. לא יודע, הוא כתב כמה ספרים נראה לי. ביוגרפיה של אבא שלו נראה לי.
כן, שמייקל טולקין יאבד את זה.
ובסוף משחקים טים רובינס, גרטה סקאצ'י, פרד וורד, וופי גולדברג, פיטר גלגר, בריאן ג'יימס, וינסנט דנפריו, סידני פולק, והמון המון...
אלה האנשים שמגלמים דמויות.
ואצולת הוליווד של 1992,
כן.
בתפקיד עצמה. אני אגיד על מה הסרט הזה?
כן, תורך.
אוקיי, השחקן לא עוסק בשחקן. וגם לא עוסק בבמאי.
הוא לא עוסק בשחקן אקטור.
כן, הוא עוסק בפלייר במובן התאגידי של המילה. גריפין מיל שמשחק אותו טים רובינס, הוא מנהל בסטודיו סרטים, והתפקיד שלו זה לאשר תסריטים.
כן.
כל שנה הוא מקבל עשרות אלפי תסריטים, והוא מחליט איזה מתי מעט יזכו להגיע לשלב הראשון של ההפקה.
כמו לא שהוא אפילו... מגדיר את זה, הוא מקבל בערך 50 אלף תסריטים כן. בשנה, וצריך לבחור 12.
כן, הוא אפילו לא זה שיוצר את הסרטים, הוא לא המפיק הסופי, הוא רק זה שמעביר לבוסים שלו.
הוא יכול להיות מפיק אם כן. הוא בוחר.
כן. ובתור אחד שכזה שצריך לדחות הרבה הרבה כותבי תסריטים, הוא מוצא לעצמו הרבה הרבה אויבים, כולל מישהו לא ידוע שממשיך לשלוח לו מכתבים מהימים, לא אימיילים, זה 92.
כן, פאקס אומר.
זה 92.
יש לו פאקס באוטו.
כן. זה כמו שאמרת, זה 92 להפליא.
כן.
יש כבר טלפונים ניידים לאנשים עשירים מספיק, אבל הם בגודל של בלטה בערך.
עם אנטנה ארוכה.
כן, יש פאקס באוטו.
כן, והחליפות.
כן.
החליפות האלה נלבשו אך ורק ב-1992.
כן, סרט, הסרט הזה לא יכול להיות יותר תיעוד של התקופה. זה, האמת, אתה יכול פשוט להסתכל ברשימת הקמואים של בתפקיד עצמם. חלק מהם עד היום מוכרים, אתה יודע, אתה יודע.
הרבה מדיין מוכרים. זה קצת מוזר עכשיו שהיה זה
מרלי מלטין, כאילו.
כן, מרלי מטלין.
כן, ג'ול גריי, דיוויד אלן גריר, בק הנרי.
בק הנרי.
כאילו, אוקיי.
בסדר, אבל יש גם את ברט ריינולדס ואת
ג'ון קיוזק, פחות או יותר.
הוא עדיין מוכר.
כן. ברוס וויליס, ברוס וויליס הוא מהמוכרים, כן.
ג'וליה רוברטס גם במוכרת.
אבל מי זה אדם סיימון?
אדם סיימון.
אוקיי. ריי וולסטון, וכשראיתי את זה אמרתי, ריי ווינסטון היה בסרט הזה? לא, זה מישהו שקוראים לו ריי וולסטון, אין לי מושג מי זה. טוב, אז כמו שאמרנו, הוא מקבל מכתבים מהימים, והוא מתחיל להיות משוכנע שזה, הם מגיעים מבחור בשם דיוויד קהיין, שמשחק אותו וינסנט דינופריו.
זה מפתיע, כי אופן הוא לא מגלם טיפוס בעייתי.
והוא יוצא להתעמת עם אותו דיוויד קהיין, והאימות יוצא מכלל שליטה, ומהר מאוד הוא צריך להסתיר את העובדה שהאימות יצא מכלל שליטה, ולמרות שזה לחלוטין לא הגיוני, הוא מתחיל לצאת עם חברתו לשעבר של דיוויד קהיין.
אנחנו כן נכנסים לספוילרים, אז כן. מותר לומר מה קרה ביניהם.
לא, כן, טוב, בסדר, הוא הרג את דיוויד קהיין.
כן, זה די נקודה מרכזית בטעות, בסרט.
בטעות מכוונת, מה שנקרא.
כן.
ומהר מאוד גם המשטרה מתערבת, והוא נהיה חשוד עיקרי בפרשה, וכדי להוסיף חטא על פשע, המכתבים ממשיכים להגיע. אז הוא הרג...
זה אפילו לא היה הוא.
כן, הוא הרג את הכותב הלא נכון.
והבלשית שמטפל בזה, רופי גולדברג, ובלי טירקס היא לא מפותרת שום דבר כנראה.
כן, והסרט מהנקודה הזאת, שזה בערך 40 דקות אני חושב, מזגזג בין מצד אחד הניסיונות שלו ליצור סרט, לא למטרות היצירה, אלא כדי להשפיל שותף אחר במשרד, ומצד שני להתחמק מהפשע שהוא ביצע.
באופן אירוני, טים רובינס מגלם בן אדם שמנסה ליצור סרט במטרה שהוא יהיה כישלון, סרט על הוצאה להורג. טים רובינס ששלוש שנים אחרי זה ביים את גבר מת מהלך.
זה היה כדי כך, גבר לא ראיתי את זה.
אני לא אהבתי אותו, אבל הוא מאוד מוערך ביקורתית.
רגע, גבר מת מהלך לא היה סרט הזה שבו ג'וני דאפ שחק אינדיאני?
לא. זה שון פן משחק גבר מת מהלך.
אוקיי, כי אני זוכר. לא היה... אולי קורא לזה בשם אחר באנגלית.
הפרש הבודד. אני יודע...
לא, שג'ים גרמוש, לא?
כן, אבל זה לא גבר מת מהלך.
אוקיי, איך קורא לזה באנגלית?
יכול להיות שזה הגבר שעומד אחרון, אבל נראה שזה...
לא, זה ברוס וויליס.
זה אחד אחר.
אוקיי, בלי גוגל, בלי לייב גוגלינג. זה הפעם השנייה שאנחנו מדברים על סרט של... רוברט אלטמן, לצערנו זה עדיין לא פופאי, הסרט הכי טוב שלו. אחרי שדיברנו על מש...
שיעשו גרסה חדשה לפופאי, נדבר.
את מש, שנינו יצאנו בתחושה כזאת של... כזכור לי.
העניין ש...
לא, לא כל כך התלהבנו ממנו.
מש, והאמת שקרה לי גם עם השחקן. שני הסרטים של רוברט אלטמן, שאני לא כל כך אוהב את הסגנון שלו.
הם לא.
ואלה שני הסרטים שאני כן אהבתי. ואחרי צפייה חוזרת במש, אמרתי... טוב, הוא לא כזה טוב כמו שזכרתי, והשחקן הוא בערך כמו שזכרתי, אבל אני עדיין לא אוהב את הסגנון.
אני דווקא ראיתי את השחקן פעם אחת לפני זה, דווקא לא כל כך מזמן, וישבתי לראות שוב, ומאוד נהניתי. מש, אני חושב שהבעיה שלו זה שמשקל הציפיות על מש נהיה כל כך גבוה בעקבות סדרת הטלוויזיה, שהייתה יותר טובה מהסרט בהרבה מהפרקים שלה. מש לא הצליח לזגזג בין הדרמטי לקומי, הוא פשוט היה לחבורה של חבר'ה מטורפים, בשטויות מטורפות שלהם.
זה בית החיות לפני בית החיות.
כן, והדמויות שלו היו פשוט אנשים נוראים שהסרט, בגלל שזה היה שנות ה-70, לא ידע שהם אנשים נוראים, אתה יודע.
הם היו גיבורים אנטי-ממסדיים.
כן, הסצנה שבה שני גברים מפילים מקלחת ומציגים אישה בעירום לעיני קהל שלהם של גברים צועקים, לא היה עובר בימנו בתור מעשה של גיבורים?
לא, ממש לא. אלא אם כן הסרט של סט רוגן.
כן. אז השחקן הרבה יותר כועסים. לשחקן יש סיפור של התחלה, אמצע וסוף. יש הרבה דברים
שזה לא כזה, שזה לא כזה מובן מאליו אצל רוברט אלטמן.
יש הרבה דברים רוברט אלטמנים אחרים. הטריק הידוע שלו של כל שיחה מתחילה משיחה באחד בפורגראונד, שאתה עדיין שומע אותה בזמן שאתה מתקדם לכיוון שיחה אחרת, זה קורה בסרט כמה וכמה פעמים.
כן.
צופים עבריים ואמריקאים, closed caption is a must, מה שנקרא, אם אתם רוצים להבין חצי מהדברים שנאמרים. הרבה הרבה שוטים ארוכים. הסרט נפתח באחד הסיבות שרציתי לדבר עליו.
כן. 8 דקות מדדתי.
7? לא 7 ומשהו?
אני הסתכלתי על הטיימר.
30 שניות יותר ארוך מהשוט הפותח של מגע של רשע של אורסון ווילס, שכמובן בזמן שוט הפתיחה הם מזכירים כמה אהבנו את השוט של
אורסון ווילס. ואז הם מזכירים גם את החבל של היצ'קוק. יש שם שיחה שמתנהלת על שוטים ארוכים.
בזמן שוט ארוך. על ידי אנשים.
זה כאילו, אוקיי, זה מהביקורות שיש לי על הסרט.
אם הוא היה יכול, הוא היה מביא את היצ'קוק, לא את היצ'קוק, עזוב את היצ'קוק, הוא היה מביא את אורסון ווילס, שמת לצערנו שנתיים לפני זה. הוא היה מביא את אורסון ווילס.
היצ'קוק רק יותר לפני זה.
כן,
הוא. אני לא יודע.
לא, אורסון ווילס נולד ב-1990.
והיצ'קוק?
היצ'קוק הרבה לפני זה, כן. הוא היה מביא את אורסון ווילס, נראה לי שידבר על השוט של אורסון ווילס עשה. זה סרט שגורם למודעות העצמית של ברדמן להיראות קצת קטנה. זה סרט כל כך מודע לעצמו?
לא רק מודע לעצמו, גם מעודן בערך כמו מסעית.
כמו מש.
הוא פחות מעודן ממש. במש לא מראים לך כל דבר שעומד לקרות. יש לו פשוט... איך קוראים לדמות של טים רובינס?
טים רובינס הוא גריפין.
גריפין.
שם של מפלצת כמובן.
יש פשוט... גריפין כל הזמן עובר ליד פוסטרים של סרטים עם שמות מסגירים. ובשלב מסוים הוא פותח מגירה במשרד שלו, מוצאים שם משהו ויש שם כרזה קטנה שרשום עליה They made a criminal of me, משהו כזה, ואין שום דבר על זה, שום דבר לא מסתיר את הכרזה, ואז הוא מדבר עם מישהו והם יוצאים מהפריים ויש מוזיקה דרמטית והמצלמה מתמקדת על פוסטר של סרט שנקרא משהו כמו Something is coming, כאילו אין פה עידון.
הוא נכנס לראות את גנבי האופניים, סרט על איך ייאוש כלכלי דוחף אנשים למעשים נואשים, שנייה לפני שהוא הורג מישהו בגלל בעיות של נואשות.
הוא גם הפסקול של תומאס ניומן. זה אחת מהטענות שיש לי כלפי פסקולים שלפעמים מכניסים אותם כשלא צריך. במשחק החיקוי נגיד דיברנו על זה, אני חושב שהפסקול שם הוא מאוד מאוד מנסה בכוח לומר לך מה לחשוב. אז פה פשוט כל הזמן אומר לך מתח, מתח, מתח.
אבל הסרט עצמו מנטרל את זה, כי המתח רוב הזמן הוא מאוד מאוד קומי, חוץ מסצנה אחת עם הנחש במכונית.
זה מוגזמת אבל.
לדעתי זה דווקא עבד איתו.
איך הוא הכניס את הנחש? איך הוא הכניס את הקופסה לשם? איך הוא ידע שהמעיל נמצא בדיוק שם? כך שהוא שלח את הפקס עם חיצים שמכוונים אליו. מי שזה לא יהיה,
הוא ראה איפה שהפקס נמצא והוא הכניס אותו תחת אל הפקס.
אני חושב שהשחקן
שאלה גדולה היא למה טים רובינס לא שם לב שיש לו משהו במכונית שלה שם קודם,
כי הוא שם עליו את המייל ישר כנראה.
הוא לא שם לב שהמייל, טוב,
לא היה לו פקס שאמר לו שיש.
אני יודע איפה המייל שלי נמצא בכל רגע נתון, אני לא יודע מה אני טים רובינס,
איפה הוא נמצא כרגע
מאחוריך אביאן.
אוקיי, אני לא רואה אותו.
אני כן בכל רגע נתון.
הקטע עם השחקן, ו תגיד לי מה דעתך על זה, אני חושב שבצפייה ראשונה הוא הרבה יותר אפקטיבי, כי הסוף שהוא באמת מפתיע. אז זה סוף, זה לא אנטי קליימקס, כמו שזה פשוט הוא פשוט חושף לך בפנים את מה שהוא חושב באמת על כל המתחים האלה, כל הניסיונות לבנות משהו בכוח, שהוא כל הזמן יש שם דמויות שאומרות שהן רוצות לכתוב תסריט כמו במציאות, וכמובן שהמפיקים משנים להם את זה, וזה תסריט שאומר, אוקיי, אנחנו יכולים לתת לך happy end, אבל ה-happy end הזה יהיה בגלל טעות, בגלל טמטום של עדת ראייה, או... כי אני מאוד אוהב את הסוף של הסרט. אני
לא אוהב את הרוב.
במיוחד הסיום שבו הסוחט האמיתי מתקשר לגריפין ואומר לו שהוא באמת תסריטאי, ויש לו פגישה עם המפיקים, והוא יוצא להם סרט על... וכל הדברים שגריפין עשה, ו...
סרט על מפיק שרוצח בטעות כותב ושסוחטים אותו,
כן.
והוא קורא לו The Player.
כן, ואז הוא אומר לו ש... אבל שהוא נראה שהוא יעשה לסרט הזה סוף טוב, זאת אומרת הוא מקבל הצעה כספית טובה, אז הוא חושב, הוא למעשה סוחט את גריפין בצורה הכי חברותית שאפשר, לאשר לו תקציב לתסריט הזה, על ידי שהוא אומר, אוקיי, אני אקבל תקציב לסרט, אז יהיה לתסריט סוף טוב. ואז הוא למעשה מתאר את מה שקורה לגריפין בזמן שהוא מנהל את השיחה, שהוא מגיע הביתה, הוא עם החברה לשעבר של הנרצח, שהיא עכשיו בהיריון, וכאילו סוף שמח כזה, אבל הוא צריך לנהל מסע ומתן כדי לקבל סוף שמח בחיים האמיתיים.
לא, כן, והכותב מוכר את החזון שלו בעבור. כן. זה בדרך כלל...
הכותב לא אמר שהוא לא מוכן לעשות
את זה. היה מישהו שאמר פעם שבסטירות הוליוודיות על קולנוע תמיד הכותב יוצא טוב, כי הכותב כותב את זה.
מדבר שלא.
כן. זה לא נכון כבר הרבה זמן, גם בטרופיק פנדר הכותב לא יוצא טוב.
כן.
וגם, טוב, בברדמן הוא הכותב, אז כן, זה גם לא יוצא טוב. ריימונד קרבר יוצא
בסדר. ברדמן זה חלק מהביקורת הכללית האדמות.
כי הכותבים פה מוצגים בתור כאלה שהם כמו מייק שיינר, לכל הכותבים פה יש את הפוזה של אמנות אמיתית, ואז הזיוף מתגלה.
כן.
אני מעניין אותי לדעת כמה אנשים ידעו על המערכת ההוליוודית ב-92. בימינו, כל המערכות האלה שפעם היו חסויות הרבה יותר פתוחות, אנחנו אחרי כל מקליטים את זה כמה חודשים אחרי הפריצה הגדולה לסוני. ואנשים, אתה יודע...
לא שיש לנו קשר לזה.
שאתם יודעים.
זה לא הודלף.
כן, העובדה שהם סירבו להפיק את הסרט שלנו על שני מבקרי קולנוע אמיצים מישראל שמצילים את העולם מ... לא יודע, לוויין רצחני.
מצפון קוריאה.
לא קשורה בכלל. מי שרוצה לדעת על איך המערכת עובדת, יכול בקלות לגלות את זה, אתה יודע, זה לא מצריך הרבה חיפוש. יש לך מספיק בלוגים שחושפים... איך, אתה יודע, איך אולפנים מאשרים תסריטים, או למה, אתה יודע, למה דמות מסוימת מופיעה בסרט, למה השחקן הזה קיבל יותר שורות.
אנחנו בעולם ויקיליקס, כאילו שום דבר כבר לא חשק כמו שהיה.
ב-92 זה לא היה קיים, והסרט הזה פתח את הקרביים של המערכת ההוליוודית. יש שם הרבה הרבה דיבורים על סרטים, וכל הסרטים החדשים שמעלים בפני גריפין או בפני השותפים שלו בסרט, תמיד מדוברים במונחים של הכי איך אפשר למכור אותם. זה X פוגש Y.
כן.
זה מישהו מציע במהלך הסרט את... מה זה היה? גברת רובינסון?
כן, את הבוגר 2.
את הבוגר 2.
ואני בטוח שזה דבר שהיה קיים, הרעיון.
טוב, רומר הזאת היה בעצם בוגר 2.
לא, זה לאנשים שעשו את הבוגר.
וכולם כזה, כן, כן, זה רעיון בסדר. וזה באמת כאילו, זה סתירה הוליוודית מבן אדם שנמצא שם ויודע... וזה מעניין. אני תוהה עד כמה אנשים שראו את זה שלא הכירו את המערכת הזאת ולא יכלו להכיר אותה, יצאו מזה באה. ודבר שני, כמה תמים זה נראה אז כשהוא מדבר, אתה יודע, שהסרט הזה לועג לרעיון של הסרט של ה-$120 מיליון והשחקן של ה-$12 מיליון, ואנחנו בימינו מסתכלים על זה ב-$120 מיליון, זה כאילו, אם זה הבעיה שלך...
זה לניצבים, כן?
וזה תקציב האפקטים המיוחדים של החצי הראשון של רובוטריקים 4, כאילו.
כן, שלצערי הוא בהחלט הצליח...
למרות שמייקל ביי ידוע בזה שהסרטים שלו תמיד יוצאים under budget, תגיד מה שתגיד.
כן, כי הוא לא משקיע בשחקנים, אתה יודע, הוא תסריטאים, כן. הדברים העיקרים באמת זה...
כמו שאמרת, זה תפיסה מאוד טובה של תקופת זמן, כי מה שנראה אז מגוחך ומופרך, אתה יודע, היום הוליווד אפילו יותר תלויה בנוסחאות, אפילו יותר הכל מנופח ופיצוצים ואקשן פה.
עוד משהו, עוד משהו שנגיד, באמת, נקרא לזה תמימות. הם נמצאים במסיבה שנמצאים שם הרבה אנשים מפורסמים. תחשוב על המסיבה הדומה שראינו במפות לכוכבים. ששם זה סמים ואורגיות וכולם שונאים את כולם, ומנסים לא לחשוף את הסוד האפל, ובשחקן זה פשוט, הדבר הכי שלילי שקורה זה ש... לא רוצים לדבר עם ג'ף גולדבלום כי הוא מעצבן.
ובצדק.
כן, כי הוא מעצבן.
אני חושב שיש גם הבדל גדול, כי מפות לכוכבים בא מישהו שחיצוני למערכת הוליוודית.
אלטמן, הייתה לו חוויה הוליוודית, אבל קצרה.
תשמע, הוא עשה מספיק סרטים גדולים, אתה יודע, הוא היה שמוכר בקולנוע האמריקאי. הוא בא בתקופה שבמאים כמוהו יכלו להיות במרכז המערכת.
כן.
בניגוד ל...
בניגוד לקרוננברג?
בניגוד לקרוננברג, שתמיד היה חיצוני בכוונה תחילה, וגם אם הוא היה רוצה להיות בפנים, לא היו נותנים לו.
אני חושב שהוא לא, הוא היה קצת עם הזבוב, עם ג'ף גולדבלום.
וזה למה אנשים מתחכים מג'ף גולדבלום.
כן, כי הופך לסיבוב ענק.
זוכר שאנשים אהבו את ג'ף גולדבלום?
כן, ואז...
פארק הירו 2.
לא, ביום השלישי עדיין אהבו אותו.
פארק הירו 2 היה אחרי.
אחרי?
כן, כן. פארק הירו 2 היה ב-98 או משהו כזה.
ג'ף גולדבלום הוא מקרה מוזר.
כאילו, מסכנים עליהם כמו כריסטופר ווקן, שיש להם, התיק שלהם משתלט עליהם לגמרי, אבל אצל כריסטופר ווקן זה תמיד מקסים ומגניב, ואצל ג'ף גולדבלום זה פשוט כזה, די כבר, די.
כן. אנחנו מעריכים בשיחה על מישהו שיש לו שתי דקות בסרט.
גם הסרט מעריך בשיחה, אתה יודע.
זה דבר מה יש, השחקן יש בו כמתבקש הרבה הופעות אורח של שחקנים בתפקיד עצמם.
כי השחקנים זה הדבר היחיד שלא יוצא באופן שלילי מהסרט הזה.
אבל הם עדיין מוצגים ככאלה ששונאים את המערכת, הם שונאים את המפיקים.
כן. מלקול מקדאוול, כאילו...
תראו תמיד ככה, מלקול מקדאוול זה...
אף אחד לא יכול להיות זועף כמו מלקול מקדאוול.
ברט ריינולדס מתקרב.
לא, ברט ריינולדס הוא עצבני, מלקול מקדאוול זה זועף. זה הבדל מאוד מאוד חשוב.
אתה יודע שזה לא הגבות שלו פשוט?
שאין לו? יכול להיות, אבל הם מופיעים בסרט הזה, הסרט לא נוהג לשחקנים, הסרט מתרחש מעליהם ומתחתם, כאילו.
הם חלק מהמערכת. בצד של
המפיקים ובצד של הכותבים.
הם חלק מהמערכת שמשתמשים, הם כלים. והם לא אוהבים את ה... גם הם לא אוהבים את מי שחותם להם על הצ'ק, הוא עדיין זה שחותם להם על הצ'ק.
מה שלא הבנתי לקראת סוף, אבל זה שהם כן שינו את הסרט, שהיה אמור להיקשה, והסרט הצליח, ובכל זאת הוא קיבל את הקרדיט. למרות שהוא העביר את הקרדיט למפיק היריב שלו.
כי הרבה השתנה.
כן, אבל זה מין כזה, אוקיי, פתרתם את הבעיה וזהו.
טוב, פה יש באמת, אמרת שהסרט הזה כן מציג את התסריטאים גם באור שלילי.
כן.
יש לך את שני התסריטאים שמציעים את הרעיון לסרט על ההוצאה להורג, שאמור להיות מציאותי, ולכן יש לו סוף אפל ומאוד מאוד לא הוליוודי.
כן, גם את הסרט הזה גם הפיקו אחרי זה. כי מי שראה את הסרט הזה, אני די בטוח הפיק את החיים של דיוויד גייל.
אז הוא פותר, אני מקווה.
אני...
לא.
כי הוא מישהו ראה את זה, ראה את הצרם לתסריט הגבוה שיש שם, והדמות של טים רובינס אומרת בצדק, זה כן, זה רעיון די מחורבן.
כן, לא, הם גם רוצים בלי שחקנים מוכרים.
כן.
אומרים, not stars, talent. שזה דבר שהיום הוא הרבה יותר מקובל, אבל 92. באולפן שעדיין עובד לפי השיטה המיושנת.
כן, בתקופה הזאת עדיין היה מקובל ששחקן מוכר סרט ולא אייקון קולנועי כלשהו.
כן, לא נגיד הספר שמבוסס עליו או הבמאי שעשה סרט מאוד מוערך.
או מייקל ביי.
או מייקל ביי.
מייקל ביי כבר היה ב-92, נכון? כן,
הוא כבר נולד.
בחורים רעים היה ב-94.
משהו כזה. הוא כבר עשה פרסומות אז.
הדבר הכי יצירתי שלו.
הוא עושה את גאט מילק. והתסריטאים שכל כך רוצים שזה יישאר נאמן למציאות, כמו שהם אומרים את זה, ולא להסיח את הדעת עם שמות גדולים, זה מה שמוכרים את זה לדיוויד ליווי, שזה אגב שם של המפיק אמיתי של סרטים של רוברט אלטמן, כולל השחקן.
לארי ליווי, לא?
דיוויד, לא.
לא, יש לארי ליווי בסרט.
לארי ליווי?
כן.
אוקיי, מוכרים את זה לארי ליווי. והוא מתלהב מזה, מציגים לו את זה בצורה מניבה, וגריפין נותן לו את הרעיון, נותן לו בעצם לקחת את הרעיון הזה כדי לדפוק אותו, כדי שהוא לא יתפוס את מקומו. ובסופו של דבר הסיבה שהסרט מצליח זה כי הם כן משנים אותו. אז גריפין כנראה כן החליט שיש בזה פוטנציאל להצלחה והשתלט בחזרה כדי לשנות את הסרט. ופה הביקורת על התסריטאים שהם אחרי כל הדברים שאומרים, בסוף רואים שהם צופים בעצמם בגרסה הסופית עם ברוס וויליס וג'וליה רוברטס, והם מרוצים, הם מצדיקים את השינויים שהכניסו, את ה-happy end שהכניסו בכוח, כי אחרת אנשים לא ירצו לראות את זה.
סוף הוליוודי.
כן, וברוך השם, הם הציגו דריסת רגל. הם כתבו סרט מצליח, האולפנים יחזרו אליהם.
מי באמת יוצר סרטים בהוליווד? זה אולי הבעיה של הסרט באמת של ימינו, שהוא כל כך תמים, כאילו, זה סרט שאמור לחשוף לך את הקרביים של מערכת, כן. שבימינו הקרביים שלה חשופות לגמרי.
יש שם בסצנה שאתה אומר, מי באמת יוצר סרטים? כן. בסצנה שהמפיקים מסתכלים בעיתון, וכאילו אחד מהם מנסה להוכיח שלא באמת צריכים תסריטאים, פשוט כך כותרת מהעיתון, זרוק שם כמה כוכבים, תוסיף איזה סוף שמח, יש לך להיט.
זה יהיה כמו לעשות בימינו סרט שבו הטוויסט הגדול הזה שסוכן ה-CIA מרגל אחרי אנשים אמריקאים, וכל הקהל כזה בעולם, כן, ידענו את זה כאילו.
אה, וואלה, הוא. כן.
אז יכול להיות שזה עניין של זמנו. אני לא חושב שהוא יזדקן מהסיבה הפשוטה שהסרט עצמו כיצירה טוב מספיק, טים רובינס. אני מאוד מחבב אותו. הוא באופן מפתיע, הוא טוב מאוד בשני תפקידים, האברימן והשמוק.
זה לא כזה מפתיע.
היית חושב שמישהו כל כך טוב בלהיות האברימן, לא יהיה טוב בתור השמוק המקצועי ש... זה חשוב מאוד שהוא לא קריקטורה של שמוק. הוא שמוק במובן של הוא מנצל אנשים, הוא משתמש בהם, אבל הוא לא עושה את זה באופן מוגזם.
הוא טוב בתפקיד שלו.
כן. אתה לא מסיים, אתה לא צופה בסרט הזה ואומר, איך האנשים שסביבו לא שמים לב שהוא מתמרן אותם? אתה אומר, כן, הוא עושה את זה במספיק עדינות, זה לא כזה, מוהההההההה.
כן, אחת הסיבות גם שאנשים סביבו הם די טיפשים.
גם, אבל לא יותר מדי. זה לא יותר מדי קיצוני. ברדמן, אתה יודע, בשלב מסוים הוא נהיה קרטוני שלי over the top, והשחקן תמיד נשאר בגבולות המציאות. אז השחקנים עושים עבודה טובה, אתה יודע, גופי גולדברג עושה עבודה מאוד לא גופי גולדברג ביט. גולדברג ביט. אני יודע איך לבטא את זה מתישהו.
יפה.
בתפקיד השוטרת, והיא פשוט משחקת את זה ישיר לגמרי.
כן.
זה בלי מניירות, בלי כלום, וזה הרבה יותר טוב מרוב התפקידים שלה שבה היא גופי גולדברג! והיא אחלה קומיקאית, לא השחקנית הכי טובה בעולם.
הרבה קומיקאים שחקנים דרמטיים טובים, אבל פשוט אין להם את האומץ
להיפרד מהמניירות. פרד וורד, שהפרצוף שלו לבד יכול לשחק בן אדם מאיים, הוא לא צריך את שער הגוף. הוא וולטר, הוא האחראי ביטחון במובן של אני אחראי לביטחון התדמיתי של האולפן.
אז זה האקדח מבצחוק 3, כן.
כן.
לשם אני מכיר אותו.
וגרטה סקאצ'י, אני לא בטוח, בתור ג'ון גודמנס דאטר, מדברים על שמות גדולים לגמרי.
זה לפחות בדיחה בתוך הסרט עצמו.
ג'ואן גודמנס דאטר, שמשחקת ממש טוב את מושא האהבה המוזר. היא האמנית היחידה בסרט שעושה אמנות לשם האמנות.
כן, היא לא מוצגת בשום מקום.
והיא מנותקת, כן, והדרך היחידה לעשות אמנות לשם האמנות זה להיות מנותק לחלוטין מהמערכת. היא לא מוכרת כלום, היא לא קונה כלום, היא סתם מציירת.
כן. אני לא כל כך אהבתי אותה במשחק שלה ספציפית, אבל לא סניתי אותה משהו, פשוט הרגשתי ש...
out of place. רוברט אלטמן, תגיד מה שתגיד, הוא במאי ממש ממש טוב, כאילו השוטים הארוכים האלה בעיניי, כן, הם היו יפים והם היו מעניינים.
אני חושב שהוא טוב בסצנות מסוימות, אבל לא ראיתי אף סרט שלו שבאמת הרגשתי אחריו שזו יצירה גדולה. הרגשתי...
אפילו לא פופאי.
אפילו לא פופאי, וראיתי אותו בקולנוע.
מה? מתי זה יצא?
שנות ה-80. זה לא היה בהקרנות הראשונות שלו.
אוקיי.
היה מאוחר יותר. אבל הייתי ילד קטן. זו פעם. השחקן הרבה יותר אפקטיבי מבחינתי בצפייה הראשונה, כי הסוף שלו הוא באמת, הוא נוגד את מה שאתה מצפה לו. ואני אוהב את הסוף שלו. שאר הסרט מבחינתי, יש לו עליות וירידות, שזה בעיה שבאופן כללי יש לי עם סרטים של רוברט אלטמן, הם מאוד לא אחידים מבחינתי ברמה שלהם.
אני חושב שזה מאוד שונה מסרטים אחרים של אלטמן, במובן של לרוב הסרטים שלו שראיתי, לא ראיתי את רובם, אני חייב לציין, אין מיקוד גם ברמת התסריט שהוא הרבה משורה של סצנות שמתחברות, וגם ברמה של זה תמיד סרטי אנסמבל, וגם בשחקן יש המון דמויות, אבל ברור לך מההתחלה עד הסוף שגריפין זה המוקד עניין.
בניגוד נגיד פארק גוספורד, ששם יש לך הרבה דמויות ואף אחד מהן היא לא המוקד.
ואני דווקא אהבתי את פארק גוספורד, אני מבין לחלוטין למה אנשים אחרים חשבו שהוא משעמם.
כי הוא משעמם.
אני מאוד...
כי לא קורה כלום.
אני מאוד נהניתי. אני מאוד
נהניתי. שזה גם שיווק לא נכון במקרה שלו.
אני מאוד נהניתי ששום דבר לא קורה בצורה מעניינת. בוא נגיד זה ככה. מה אני אגיד? אז השחקן שונה, השחקן הוא סרט כאמור הרבה יותר ממוקד. אתה יודע, ברור לך תמיד על מה הסיפור, ברור לך לאן הוא הולך ואיפה הוא הולך. ובמידה רבה, השוטים ארוכים גם כן מחזקים את התחושה של מיקוד, של זה הסיפור, מההתחלה עד הסוף, וכל מה ש... אתה יודע, השוט הראשון שפותח את הסרט, שנכנס ויוצא ממשרדים שונים בשעה של דברים שונים קורים, אומר לך, לא משנה מה קורה ואיפה זה קורה, זה הכל ממוקד סביב הדבר הזה. לב התעשייה.
אני מסכים גם מבחינת... יצירה באופן כדי השוט הזה הוא מאוד מרשים. הדבר הכי שהפריע לי זה באמת שיש שם דמויות שאומרות לך אנחנו עושים שוט רציף,
כן.
אני שונא שעושים את זה שפשוט באים ואומרים. אני אוהב יותר, שיהיה יותר מרומז, והסרט הזה ממש ממש לא מרומז.
לא.
כאילו גריפין רואה בעיתון שכותבים על הגופה של התסריטאי שנמצאה, והמצלמה ככה לאט לאט מתמקדת וזה הפוך. אז אוקיי, אתה רואה שזה שם, נותן לך מספיק זמן לקרוא, ואז מניחים את העיתון ועוד פעם המצלמה מתמקדת על זה, והמוזיקה כמובן נהיה דרמטית.
תשמע, תרחם על הצופים שהיא לא יכולים לקרוא הפוך, אבל לא כולם כמוך מוכשרים.
שיתאמצו. אני גם לא צריך שכל הזמן יהיו ברקע פוסטרים שאומרים לך דברים כמו פריזן ברייק ו...
היה שם פוסטרים של היצ'קוק?
אולי של החבר, אני לא יודע.
כן, כי זה מאוד... זה מאוד היצ'קוקי, זה היצ'קוק הפוך.
יש שם של M, לא M for murder, אלא M של פריץ לנג.
אמרתי כמעט היצ'קוק הפוך, אבל לא, זה קצת כמו פרנדי של
היצ'קוק. היצ'קוק הפוך זה קוקצ'י, קוקצ'יה.
היצ'קוק אחרי הכל זה, ב-90% מהמקרים זה, קורה משהו נורא לאדם חף מפשע, וכולם חושבים שהוא אשם במשהו, והוא צריך לברוח. פה זה, קורה משהו נורא לאדם שאשם בזה 100%, והוא מצליח להתחמק.
ואני כן אגיד, לטובת הסרט באמת, אנחנו רוצים שהוא יתחמק.
זה כמו חקירה.
אני רוצה לפחות.
ראית את חקירתו של האזרח מעל לכל חשד, האיטלקי?
לא זכור לי.
אחלה סרט. קצת מזכיר את זה.
אוקיי.
זה על שוטר באיטליה סמי פשיסטית, שזה עדיין לא דמוקרטיה לגמרי, אבל...
עובדים על זה.
עובדים על זה, שמבצע מעשה פשע, ופחות יותר כדי לראות אם בגלל מעמדו הרם המשטרה בכלל ינסו לתפוס אותו. ומה ש... אתה יודע, בלי לספיילר.
כן.
ומה שקורה משם.
אז הפעם, כאילו, הדבר שהכי מציק לי בשחקן זה פשוט שהוא לא מעודן. שהוא יותר מדי אומר מה קורה, במקום להראות את זה.
ויד חוסר האהבה שלך, חוסר החיבה שלך לסרטים לא מעודנים, הורס לך הרבה סרטים טובים לגמרי. בגלל זה לא עושה את רכבת. את רכבת הקרח, כי זה היה ברור יותר כמו רכבת בפנים.
כן, זה כי זה סרט ממש מטופש לדעתי.
גם חוסר החיבה שלך לטיפשות הורס לך הרבה סרטים טובים. אם רק היית
מניח את
הסטנדרטים הביקורתיים שלך, היית נהנה הרבה יותר.
אין לי בעיה עם טיפשות כשהיא מוצגת כטיפשות, כשהיא לא מתיימרת להיות משהו אחר. השחקן הוא קצת יומני, אבל רוב היומרות שלו, מבחינתי, הוא מצליח לעמוד בהן. ברדמן הוא גם סרט מאוד יומני, וגם מצליח לעמוד ברוב היומרות שלו.
שניהם הרבה יותר מבדרים ממה שסרטים יומרניים בדרך כלל.
כן.
כשאתה אומר על סרט שהוא יומרני, אתה בדרך כלל מתכוון, אתה חושב על זה מיד לאיזה סרט אירופאי, אתה חושב על אידה, או אתה חושב אפילו יותר, אבל כחול הוא הצבע החם ביותר.
אני מעדיף לא לחשוב עליו.
כן. אתה חושב על סרטים מרוב שמנסים להציג איזה תמה רצינית, הם מרגישים שיכולים להיות רציניים וחמורי סבר כל הזמן?
הם נעשים לא מציאותיים ככה.
כן, ומצד שני, השחקן וברדמן זה סרטים שגם יש להם יומרה, יש להם איזה רעיון גדול להעביר, לא, משהו לא יהיה במקרה של ברדמן,
כן.
אבל הם לא חושבים שהדרך לעשות את זה זה באמצעות שיעמום הצפה ולהגיד לו, תשמע, אנחנו חשובים, תראה כאן אנחנו חשובים, וחמורי סבר וחשובים. הם אומרים, זה בסדר גמור להיות משעשע, מותר לך לבדר אנשים בזמן שאתה מטיף להם.
הם משתמשים בדמויות שאנחנו מכירים מהקולנוע.
כן.
השחקן במיוחד, יש לך את הגיבור המובהק, לא חשוב מה הוא עושה, הוא הגיבור שלך, ויש את האישה שהוא מאוהב בה, לא חשוב באילו נסיבות הוא פוגש אותה, ויש את האיש שהוא רוצה למעשה לנצח אותו, לגבור עליו, לא חשוב שאתה בכלל לא רואה מזה בסופו של דבר. הוא כן משתמש ברעיונות המוכרים, אבל הוא משחק איתם.
שאלה אחרי השחקן, תרצה לקרוא את הספר השחקן של מייקל טולקין?
לא, לא ממש.
שאלה, אחרי ברדמן, תרצה לראות מחדש את הארווי ברדמן הצרניית לו?
לא ראיתי את זה, אז אולי.
אז לא תרצה לראות את זה מחדש, כי לא ראית את זה.
אחרי שאני אראה את זה, אני אחליט.
טוב, אני חושב שדיברנו רבות, רבותה, זה אחד הפרקים הכי ארוכים שלנו, מאז ה...
5 שעות של... כן.
מאז אפילו מאז סיכום השנה של שנה שעברה. אז אני חושב שכדאי שנסיים.
כן.
אז עד הפעם הבאה, אני הייתי תום שפירה.
אני אביה שמיר.
ואני אפגש בסרטים.
That's why God made